לפי התוכנית המקורית היינו צריכים להמשיך בענייני ביטחון ואמונה, אבל בעקבות, קודם כל בעקבות שהציבור פה לא כל כך מודע לחלק מן הדברים, לא שנפטרו כל כך הרבה אנשים גדולים בתקופה האחרונה, גם על הנושא הזה יש הרבה לדבר, אבל זה לא בדיוק מה שחשבתי לדבר. יש להסביר גם על זה הרבה, מה הפירוש מפני הרע נאסף הצדיק וכו' וכו'. אבל מה שאני החלטתי לדבר זה בעקבות מאמר שהרב בעל הבית רבנו הרב רחמים, שהוא עכשיו כולל כמעט, אבל הוא מתענב ובורח, מה לעשות, אבל נתן לי לקרוא איזה מאמר שעורר אותי לדבר על הנושא הזה. לא שהמאמר הוא לא בסדר, אם מישהו יודע מי כתב את זה, לא שהוא לא בסדר, רק הכותרת של המאמר זה דמותו האמיתית של גדול, אבל גדול זה במרכאות, של גודל, מה שאומרים, דמותו האמיתית של גודל. אז ודאי שיכולה להיות ביקורת על בני אדם, לא כל מי שהוא גודל הוא גדול, נאמר ככה, זה נכון, זה ודאי ככה, כמו בכל דבר, גם לא כל מי שראש סימן שהוא גדול, ודאי. אבל בעקבות זה חשבתי שמדבר מה בדיוק זה תלמיד חכם, מה המעלה המיוחדת שבו. יש על זה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו נתמקד רק בדבר אחד, שבעצם זה דבר ש לא דבר חדש, אבל ככל שחוזרים על דברים לא חדשים זה מביא יותר תועלת, ככה אני חושב. הפוך בה והפוך בה, זה משפיע. אחד הנושאים שמתווכחים עליו, לא רק שמתלבטים, מתווכחים, זה אם יש טעם בכלל להתייעץ עם מישהו ש תלמיד חכם או אדם גדול, אם יש טעם להתייעץ איתו חוץ מבדברים של הלכה. יש כאלה שטוענים, יש כאלה, זה לא איזה אחרונים או משהו שזה מחלוקת, אבל יש כאלה שטוענים שמה לתלמיד חכם ולהתייעץ איתו על דברים שלא שייכים לתורה. מה הוא יודע, מה הוא מבין? יכולים לשאול אותו בהלכה, אם זה כתוב בהלכה כתוב, אבל אם לא, הוא שווה לאחרים. ויש אידיאולוגיה שלמה בזה, וממילא זה עולם אחר באמת, מי שדוגל באידיאולוגיה הזאת. אותי מרגיז הרבה פעמים שאני קורא שיש איזו ועדה מסוימת ששם יושב הרב זה וזה, תלמידי חכמים גדולים ופרופסור זה וזה, שהוא שומר מצוות, אבל מה הוא שייך בכלל לתורה? זאת אומרת זה אותו דבר, זה וזה. אם היו מביאים אותו בתור מומחה לנושא שהוא יגיד ואז יחליטו, אבל זה לא, זה כולם מחליטים. זה למד תורה, זה למד פסיכולוגיה, זה למד מחשבים, אני יודע מה, כולם אותו דבר. זאת השאלה, השאלה המקורית. נתחיל בפרשה וגם נגמור בפרשה, והדברים כל הדברים ידועים, אבל להדגיש אותם זה חשוב שוב ושוב. קודם כל כתוב בפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה. יעקב יצא מבאר שבע, מה אתה אומר? יצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה, רש"י כבר עומד על כך לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרן. למה הזכיר את ציאתו? למה מוזכר שיעקב יצא מבאר שבע? מה זה? הוא הלך לחרן, זה מובן שיצא מבאר שבע. הרב מבריסק אומר פה פשט יפה, שזה לא נוגע לנושא שלנו, אבל פשט, דרך הפשט, אומר ככה, בפרשה הקודמת כתוב ש... כתוב כך, אחרי העסק עם הברכות עם יעקב ועשיו, ויוגד לרבקה דברי עשיו בנה הגדול, היא שמעה שיקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב, שיעקב את סיכון, היא קוראת לו ואומרת לו, ותשלח ותקרא לי יעקב בנה הקטן, ואתה אומר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם עליך לאורכך. מה אתה אומר? זה לא בסדר, רמקון? או אני לא בסדר? ואתה אומר אליו, הנה עשיו אחיך מתנחם לך לאורכך, ואתה בני שמע בקולי וקום ברח לך. זאת אומרת, הוא בסיכון, אסור לו פה להישאר, צריך לברוח מפה. אבל מה, לאן בורחים? צריכים איזה כתובת, אפשר סתם לברוח לרחוב. אז היא אומרת לו, לבן אחי חרנה, נכון, אבל לא זה העיקר. העיקר פה לברוח מפה. אבל לאן תברח, יש לי אח, תלך אליו. אם היה לה משהו, אגיד להגיד לו, אולי גם היא הייתה אומרת לו. תברח. אבל יעקב לא יודע מכל, יצחק לא יודע מכל הסיפור הזה. ודאי שהיא לא מספרת לו שלבן מתנחם להרוג אותו. שעשיו מתנחם, בפרט שעשיו אמר שהוא לא רוצה לצייר את אבא, אז היא תצייר אותו. הרוע אמר, קרבו ימי אבל אבי, נחכה עד שאבא שלי הסתלק מן העולם. אז היא אומרת ליצחק, היא אומרת ליצחק, כן, קצתי בחיי מפני בנות חטא. אני לא יכולה לסבול שיעקב יתחתן עם אחת מפה. לא שכרגע היא חשבה בדיוק הנשואים שלו, אבל מה היא תגיד לו? מה פתאום הוא הולך מן הבית? למה הוא בורח? אז היא אומרת, קצתי בחיי מבני בנות חטא. אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? אני לא רוצה שיתחתן פה, לא שווים לי... החיים שלי לא שווים אם הוא יתחתן עם אחד מפה. ואז הוא קורא לו, ויקרא יצחק ליעקב, ויצווהו ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען, קום לך פדנה ארם, ויתבטו אל אבי, איך אקח לך משם אישה מבנות לבן? הוא אומר לו, הוא רק נותן לו בחירה בין הבנות של לבן, אבל לא יותר מזה כמעט. אתה הולך לשם, לוקח אישה, וזהו. ואז באמת כתוב, בסוף הפרשה, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. הוא שמע אל אביו, הוא שמע אל אמו. יש פה הדגשה, כי בעצם זה שני דברים. שמע אל אמו לברוח מפה, שמע אל אביו ללכת לשם לשאת אישה. אם ככה זה ממש מצוין, ויצא יעקב מבאר שבע. הוא יצא מבאר שבע, שמע לאמא שלו, כיבוד אם, ברח מפה. וילך הרנה, כיבוד אב. נכון, זה פשט יפה מאוד. אבל סתם נגיד פשט כזה, זה לא מתאים לי. פרט לא כאן. השאלה שלי היא, שבעצם יעקב לא שמע לא לאבי, אולי לאמו איכשהו. גם היא אמרה לא ללכת לאחי, אבל אולי. אבל יעקב הוא בטח לא שמע. חזל אומרים, וזה רשי בסוף הפרשה שלנו, הפסוק האחרון, בפרשה ארוך מאוד. הוא מביא, למה נאמר בתורה שעשיו התחתן עם בת ישמעאל, אחות נוויות, מה זה משנה האח שלה? הוא אומר, זה בא לומר לנו חשבון של שנים, מכאן אתה למד, למדנו מכאן שיעקב היה 14 שנה בבית עבר. הלך לישיבה. אם כן, הוא לא שמע לאבא שלו ולאמא שלו, לאמא שלו עוד איך שהוא ברח מפה. גם כן, אבל היא אמרה לו, לך אל אחי. אבל האבא בטח הוא לא שמע. אומרים לו 14 שנה, אומרים לו ללכת לשאת אישה, והוא הולך לישיבה 14 שנה, יושב ולומד שם.
איזה אבא לא ישמח על זה?
מה?
איזה אבא לא ישמח על זה?
בסדר, אבא ישמח, אבל לא קיים. איך התורה יכולה להגיד, וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם? איך התורה יכולה לומר דבר כזה, כשזה לא הנכון? התשובה לכך, איפה הדף שצילמו? התשובה לכך, טוב, אולי אתם נגמר כתובות ופסחים. התשובה לכך היא מאוד פשוטה. הסברנו פעם, בעצם לא הסברנו, רק הראינו באצבע את מה שכתוב בגמרא. מה שכתוב בגמרא? הגמרא מספרת, בדיוק נפתח, מה הפשט?
עמוד ת'.
הגמרא מספרת לנו על רבי עקיבא שהוא התחתן. כתוב פה רבי עקיבא ראיה בן קלבא שבוע הבא. רבי עקיבא היה רואה של הבן של קלבא שבוע. כן, כנראה. רבי קלבא שבוע אומר רש"י, שם אחד מהשירי ירושלים, קלבא שבוע, שכל הנכנס בתור העת ככלב היה יוצא שבע. והיה שם רואה, בו ים ארץ גמור. אבל הבת שלו, של קלבא שבוע, של בנו של קלבא שבוע, הבא חזיתי ברתי, והבא צניע ומעלה, נתנה את עיניו בו, היא ראתה שזה חתן טוב. אלא מה, הוא לא תלמיד חכם? כמה הבת הזאת מבינה, מה זה משנה תלמיד חכם או לא? אבל היא ראתה שהוא בסדר גמור, צניע ומעלה. קודם כל צניע, זה כתוב בא מיכה ועמידן על שלוש, לפני שבא חבוק ועמידן על אחת, בא מיכה ועמידן על שלוש, זאת משפט ועבד חסד והצניע לכת עם אלוקיך. צנוע זה מידה נפלאה נפלאה. זה בכל מהלך החיים להיות צנוע, זה משהו. ומעלה היה משובח. ואז היא אמרה לו, תשמע, אם אני אתקדש לך אתה תלך ללמוד. אמר כן, וככה. ואז האבא הדיר אותה מנכסיו, הוציא אותה מן הבית, שמוע עבורה, אף כמי ביתי, עד רענה מנכסי. אם זה היה אגון או לא, יש מה לדום בזה. המחנכים ודאי דנים בזה הרבה, אם זה היה בסדר או לא. מסתם לא בסדר, אבל בקיצור, הוא הוציא אותה מהבית, והדיר אותה הנאה מנכסיו. איפה היא תאכל, איפה היא תשתה, זהו. למה? כי הוא רצה שהיא תיקח תלמיד חכם. ואז הוא הלך, וכל הסיפור שכתוב פה, מה שכתוב בסוף, שהוא שמע האבא שלה,
הוא רצה שהיא תיקח תלמיד חכם, או שהוא רצה עסקן?
מה?
הוא רצה שהיא תיקח תלמיד חכם, או בעל נכסים, עסקן, שיעזור לו בעל
נכסים?
אני חשבתי תמיד שהוא חשב ש...
שהוא רצה אחד שיעשה כסף.
כן.
היה לו פה מסביר.
בסוף הוא אומר...
שהכסף לא יסבא כסף. יכול להיות, אני לא אמרתי.
בסוף הוא אומר... אם הייתי יודע שזה...
אבל בסוף, כשהוא הגיע, כשהוא הגיע, והוא לא ידע שזה רבי עקיבא, הוא לא ידע שזה בעלה, אז הוא חיפש, הוא רצה להכיר את הנדר, הייתה מסכנה עלובת חיים, שנים חזרו, עברו כבר 14 שנה מאז. 24 שנים, נכון. 24 שנים חלפו, וחיפש איזה רב שיתיר לו את הנדר. למה כל כך הוא לא מצא, אני לא יודע. חיפש איזה רב שיתיר לו את הנדר. ואז הוא שאל אותו, אם היית יודע שהוא יהיה תלמיד חכם, היית נודר? אז הוא אומר, מה פתאום לא היית נודר? אבל איך הוא מתבטא? הוא אמר לו, אפילו פרק אחד ואפילו הלכה אחת. אפילו אם היה יודע פרק אחד והלכה אחת. ואז הוא גילה לו שזה הוא. אבל כל פנים, הנקודה הזאת, זאת אומרת שרבי עקיבא לא ידע פרק אחד והלכה אחת. לכן אני מדגיש את הגמרא הזו. כלום, כלום, כלום. לא ידע פרק אחד והלכה אחת.
קל בסבוע בירר עליו
קודם. כן, זהו, הוא בדעת. אם
שהוא ידע על
התורות. כנראה, אפילו פרק אחד והלכה אחת. זאת אומרת, המארץ מוחלט מוחלט, לא ידע שום דבר. איך זה יכול להיות? אז למדו גם בעל פה, תורה שבעל פה, מי שלא למד, לא למד, לא ידע שום דבר. שום דבר הוא לא ידע. היה מארץ גמור. עכשיו, זה מה שפה כתוב. אבל התחתנה איתו, ומה היה סוף של רבי עקיבא? אנחנו יודעים, כל התורה שלנו זה רבי עקיבא. העיקר שהוא היה משהו יוצא מן הכלל, אל תזכור טוב. עכשיו, הגמרא בפסחים, איפה הגמרא בפסחים? סליחה. הגמרא בפסחים מספרת לנו, תניה, אמר רבי עקיבא, למה היא צריכה לספר את זה? זה גם אחת השאלות. פסחים הם תת עמוד בית. תניה, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ אמרתי, רבי עקיבא מספר אחרי שנים, כשאני הייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמו. אם רק היו מביאים לי איזה תלמיד חכם, כנראה שלא הייתה כל כך שליטה על תלמידי חכמים. מי שיביא לי תלמיד חכם, אני אשוך אותו כחמו, כמו שחמור נושך. אני לא ראיתי הפעם חמור נושך, אבל כנראה שזה ככה.
זה בעברית שלנו, לשבור את האדם, את הרגליים.
אז אמרו לו, תלמידיו, רבי, אמור ככלב, כלב הוא נושך בדרך כלל. למה אתה אומר כחמור? למה כחמור? אמר להם, זה נושך ושובר עצם, וזה נושך ואינו שובר עצם. זאת אומרת, הכלב הוא נושך, אבל החמור זה עוד יותר. אם הוא כבר נושך את מישהו, הוא שובר לו את העצמות. זאת אומרת, כתוב פה, רבי עקיבא בעצם מספר לעצמו כמה הוא היה מושחת, כשהוא היה עם הארץ. הוא אומר, כשאני הייתי עם הארץ, הייתי אומר, הלוואי שיתנו לי איזה תלמיד חכם, ואני אשבור לו את העצמות. זה משהו, ואם היו נותנים לו 10, הוא גם היה עושה את זה מסתם. זה משהו. אז יש פה שתי שאלות. א', למה חז"ל מספרים את זה? למה רבי עקיבא סיפר, אבל למה גם הגמרא צריכה למסור לנו את זה לדורות עולם, ברייתא, תניא? למה צריכים לספר לנו את זה? זה דבר אחד. אבל חוץ מזה, השאלה, פה כתוב שהוא מספר שהוא היה אדם מושחת לכאורה. ואיך יכול להיות ששם כתוב, לא כתוב שהיא טעתה בו, היא ראתה שהוא צנוע מעלה, זה אמת. היא ראתה שהוא צנוע מעלה. אז איך זה מסתדר? אדם כזה צנוע מעלה. את השאלה הזאת לא אני שואל, אלא התוספות שואלים את זה. ישנו גם בצילום פה, או פה זאת יותר גדולות. התוספות שואלים את השאלה הזאת במסכת כתובות. שואלים התוספות, ואב צניע ומעלה. ועד האמר באילו עוברים, במסכת פסחים, בפרק אילו עוברים, אמר רבי עקיבא, כשהיית עם הארץ הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם מהנשכנו, כחמור. משמע דלואה ומעלה. איזה מעלה הוא היה? אדם הגון, אדם הגון במידות, אז ככה, מה זה, אתה לא תלמיד חכם, לכן אתה צריך לשבור את העצמות תלמיד חכם, מי שלא בדיוק כמוך. איפה היושר, איפה ההגינות? סימן שהוא מושחת? איך כתוב עליו שהוא יצנוע מעלה? אומרים התוספות, אומר רבינו תם, קודם כל השורה האחרונה, שומר מצוות היה, אל תחשוב שהוא לא היה בסדר, הוא היה שומר מצוות, היה חרדי, אבל הוא היה עם הארץ. אז מה? אז הוא אומר, אומר רבנו תם, איקה למימר, דעתם למה משום שהיה שונא תלמידי חכמים? הוא לא סתם היה אדם מושחת שמי שלא כמו הוא שונא אותו, זה לא ככה. אלא מה? אלא משום שהיה סבור שמתגאים על עמי הארץ מפני תורתם. זאת אומרת, ההשקפה שלו הייתה שצריכים לשנוא, לא כי הוא סתם אחד שהוא רשע. הוא חשב, צריכים לשנוא את תלמידי חכמים. למה? כי הם לא בסדר. למה הם לא בסדר? מפני שהם מתגאים. אז מה אם יש עמי הארץ? צריכים להתגאות על עמי הארץ. מתגאים על עמי הארץ מפני תורתם. אני תלמיד חכם? שנית, והיו תלמידי חכמים שונאים אותם. תלמידי חכמים הם שונאים את עמי הארץ, לא רוצים להתגאים. אז לא מגיע להם שישברו להם את העצמות. וגם משום שלא היו מניחים אותם ליגע בהם. כשהיה עובר זה עם הארץ, היו זזים ככה הצידה. למה? כי דאמרים הם בגדי עם הארץ מדרש לפרושים, בענייני תומה וטהרה, אז שמרו טהרה, וחכמים אמרו שעם הארץ, אפילו הבגדים שלו, מי יודע אם הוא יודע לשמור, הוא לא יודע לשמור וכו'. אז אם עם הארץ דורס על הבגדים שלו, יש לו דיני מדרש, כמו משכב ומושב, אז היו נזרים מהם. אז, ולכן, אבל מכל מקום שומר מצוות היה רבינו אותה. עד כאן התוספות. זאת אומרת, התוספות אומרים, תוספות מסבירים שרבי עקיבא היה באמת אדם נפלא. אדם יוצא מן הכלל, צנוע ומעלה. רק מה, שהראש שלו היה עקום במילים שלנו, במילים פשוטות. היה לו ראש עקום. הוא היה ודאי שהוא היה בסדר גמור, אבל השקפת העולם שלו הייתה כל כך עקומה, כי הוא הבין, הוא חקר והבין והחליש, תלמידי חכמים הם לא בסדר, הם מתגאים, הם שונאים עמי הארץ, הם מתרחקים מהם, איפה כל הקירוב ואיפה כל ההנהגה יפה ואיפה כך ואיפה כך, זה לא בני אדם, צריכים לשבור להם את העצמות. כך מסבירים התוספות.
וזה לא פגם במידות.
מה?
זה לא פגם במידות. אתה שונא מישהו, תשנא אותו, אבל לשבור אותו. זה מה שהמידות שלו, איכשהו מושחתות.
זה לא.
מה זה לשבור?
רגע, אם אדם נלחם עם אויב, הוא לא צריך לשבור אותו.
מה זה מה?
אדם נלחם עם אויב, הוא לא צריך לשבור לו את העצמות. לא צריך יותר מזה.
לא יודע, אבל אני לא אתן לו ציון. אני לא אתן לו ציון לשבח שהמידות שלו טובות. מה? זה מעודן, יש לו מידה טובות.
למה? אם התורה אומרת, מה פתאום? אם שמואל הנביא לקח את הגג, הוא שיסף אותו וככה, או דוד המלך עשה כל מיני דברים. כשאנחנו אנשים קטנים יותר, אז זה לא הולך. אז אדם יכול להיות גם עדין וגם זה וגם... אבל אנשים יותר גדולים, אם עכשיו כך צריך לעשות, עושים ככה. השכל שולט על המידות בצורה גדולה.
על זה שהוא אמר, או שהוא אמר על התקופה שהוא היה?
שהוא היה, כן.
על זה שהוא הודה, זה גם יהיה מעלה.
נכון. אחר כך ודאי, כן.
אחרי שהייתה כבר במדרגה כזאת להגיד איך...
נכון, אבל שאלנו, נכון, אבל שאלנו למה הוא צריך לפרסם את זה ולמה חכמים מפרסמים את זה. אני חושב שזה מה שהם מפרסמים. הם באים ואומרים לנו שאדם יכול לטעות, לחיות בטעות גמורה, בטעות גמורה. אבל אתה יכול להגיד, טוב, פה זה ביחס לתלמידי חכמים, אפשר לראות את זה. השאלה אם זה באופן כללי גם כן, אם באופן כללי גם כן יש דבר כזה שאדם הוא חי בטעות בכל הדברים. זאת השאלה. קודם כל, זו תשובה על השאלה ששאלנו בהתחלה. שאלנו בהתחלה שאלה, למה, איך זה יכול להיות שכתוב הישמע יעקב אל אביו ואל אמו? הוא שמע לאביו ולאמו והוא הלך ללבן. בזמן שהוא לא שמע והלך לישיבה, הלך לעבר וישב שם 14 שנה. זוהי התשובה. התשובה היא כי הוא הולך הרי לשאת אישה, להקים את בית ישראל. למה שלחו אותו לשם? יש גם אצלם בארץ כנען יש נשים, אבל הוא לא רוצה שהיא ככה מבנות תחיתי, כי יש לו את ברכת אברהם, יש לו את המטרה שלו. אם הוא ילך בלי שהוא ילמד 14 שנה בבית עבר, הוא לא יוכל בשום אופן להתמודד בהתמודדות של החיים, להישאר בן אדם. הוא לא יוכל, הוא הולך ללבן, ידע מזה בדיוק לבן. עובדה שהוא אמר כבר בדרך, אם רמאי הוא אחי ואני ברמאות, עוד לפני שהוא הגיע שם הביתה, הוא אמר כבר לרחל שהוא פגש אותה ליד הבאר. זאת אומרת, הוא ידע כבר מישהו. אז הפירוש הוא שמע אל אביו, בטח הוא שמע אל אביו, כי לשאת אישה צריכים לשבת 14 שנה וללמוד שם. בלי זה לא שייך, כי בלי זה הוא יהיה לגמרי עקום. לכן הוא הולך לשם. זאת התשובה על השאלה. שומר מצוות היה, אבל עם הארץ, מה אפשר לעשות? אבל אם נשאל, אם אדם לומד מוסר והשקפת עולם ומידות וככה, אז טוב, על ידי זה הוא נהיה בן אדם. אבל כשהוא לומד הלכות חלה, או שלומד בבא מציאה, שוב נגח את הפרה, ובקם אז לא במציאה, ועוד כאלו דברים, אז מה זה שייך להפוך אותו, לעשות אותו לאדם, לבן אדם, לדין נפש? איך זה קורה? התשובה היא, זה בעצם ההסתכלות, איך להסתכל על התורה, ממילא איך להסתכל על תלמיד חכם. מה? נראה, אולי פה אני רגיל לזה יותר מזה. פה יש בצילום מהרמח"ל דברים נפלאים, כדאי ללמוד אותם. אפשר להקריא את זה בלי להוסיף שום מילה, אבל בכל זאת הוא כותב כך: יוצר האדם ומנהיגו, הוא עשה ויכוננהו, מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממנהיגה השרת. קודם כל, האדם, הרמח"ל פה אומר לנו שהאדם הוא יותר גדול ממלאך. זה גם כן לא כל אחד יודע, שהאדם הוא יותר גדול ממלאך. אבל מה, הוא יותר גדול ממלאך בכוח ולא בפועל. קודם כל, מביא חז"ל, כתוב, אמר להם, חוכמתו מרובה משלכם, האדם הוא יותר גדול מכם. וכאשר יחפוץ בתבונה על פי דרכו, ינחהו להשיג עד שמי השמיים דברים שהם כבשונות של עולם שכיסה מתיק יומי. יש את זה שם, כן? זאת אומרת, אדם יכול להגיע לשיא שיכול להיות יותר מן המלאכים, אך הנה טובו בידו ולא משפט הבחירה. האדם ניתנה לו בחירה להתחכם אל הדעת או להישאר ערום מכל חוכמה, גם שהלב והשכל בקרב גופו. זאת אומרת, במילים שלנו, בכוח האדם הוא עצום עצום, יש לו כוחות להגיע לשיא עצום. בפועל הוא יכול להישאר כלום ממש, אפס, חושך גמור. האמת היא שהספורנו בתורה בפרשת בראשית, כבר מדבר על העניין הזה, צלם אלוקים. הוא אומר ששם כבר בשתי מילים גילו לנו מה זה בן אדם. צלם זה צלמוות, זה חושך. האדם הוא גם, מה?
בנפש חיה.
כן, בסדר, עוד דבר. וצלם אלוקים מצד אחד הוא חושך וצלמוות, מצד שני אלוקים. האדם יכול, הוא יחליט, כמו שהוא אומר פה, טובו בידו. אבל עכשיו הוא מוסיף עוד דבר, גם התורה היא כזאת. וזה תראה כי שניים הם בתכונה אחת נבראו. שכל האדם והתורה מזכבת אותו. גם התורה, כשהיא ניתנת לנו, כשאתה רואה אותה מבחוץ, ואתה לא עמל בה ומשקיע ועובד, אז זה גם כן, בכוח יש פה עצום. בפועל אתה יכול להרגיש, וזו עובדה, יש אנשים שלומדים. אומרים, אני לא מרגיש, מה זה מוסיף לי, אני לא מרגיש טעם בזה, אני לא שמח עם זה. וזה דברים שקשה להתמודד עם זה באמת. מי שכך מרגיש, או כשאתה רוצה לחנך אנשים לתת לו טעם, איך עושים את זה? זו בעיה גדולה. איפה אנחנו מוצאים? על התורה נאמר, מצד אחד התורה היא שיא השיאים, הלוחות דברי כאש נאום השם, והודיענו בזה, כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו. זה הדגשה העיקרית העיקרית, שזה א' ב' של, של, של יהודי שיודע, שמאמין בקדוש ברוך הוא יודע מה זו תורה. זה א' ב' לחינוך לילדים. כי לא כחוכמות הנוכריות וידיעות החול. התורה היא לא חוכמה. אם יש חוכמה בגויים, תמיד אנחנו אומרים, הכוונה היא, אני חושב, אם יש חוכמה בגויים, תאמין, הכוונה גם חוכמת התורה יכול להיות אצל הגויים. וגם יכול להיות אצל יהודים שהם רחוקים רחוקים. יכול להיות איזה פרופסור, יכול להיות, הוא אומר, חידושים יפים מאוד בתורה. אבל זו לא תורה במובן האמיתי שלה. מה השוני? לא כחוכמות הנוכיות וידיעות החול שאינם אלא ידיעה דבר מה אשר להשיג השכל בתורכו. נכון, אדם עמל, יש לו שכל, הוא מגיע לכל מיני דברים נפלאים בכל שטח שהוא. אך התורה הינה קודשי אשר לה מציאות גבוהה וגובהי מרומים. תמיד אנחנו שואלים, למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה כזאת ענקית שאנחנו מתוסכלים? אני בטח, אבל אני חושב גם דורות קודמים היו מתוסכלים. כל כך, כל כך גדולה, סוגיה אחת אתה לומד, אתה יכול להשקיע בזה 10 שנים ועדיין לא היה הכל ברור לך. אני סיפרתי פעם שהרב שח אמר לי פעם, ואני האמנתי לו בכל ליבי, שהוא אמר לי, היה לי איתו שיחות, נפש זה נקרא, הוא אמר לי פעם, שאין לו שום סוגיה שברורה לו עד הסוף. ואני האמנתי לו, לפני שבאמת זה ככה, אין שום דבר שיכול להיות ברור, אין לזה סוף. אבל למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה? למה הוא נתן לנו תורה כזאת ענקית? לא היה יותר טוב אם זה היה ככה, אם הוא מוסגר שהיינו יכולים להגיד, עברתי את זה ואני יודע. יש בדיחה שבארצות הברית לקחו איזה רב, ובסוף ראו שם אור בלילה, והוא למד, וככה בהתמדה, גילו שהוא לומד. אז ניגש אליו בבוקר אחד הגבאים, ואמר לו שהרב לא שיעשה את זה בצינה, כי אנשים ידעו שהוא עוד לא גמר את העסק. לקחו רב, חשבו שהוא כבר יודע את הכל, בסוף עוד יש לו מבחנים כנראה, עוד כמה. הוא לא השלים כמה מבחנים. זהו. למה הקדוש ברוך הוא נתן תורה כזאת? התשובה היא, השאלה היא מצחיקה. למה? מפני שהתורה זה בא מעולם הנצח, זה לא משהו. התורה זה מכיל יותר מכל העולם הזה. מפני שהתורה זה משהו נצחי, כמו שכתוב, שנבראת לפני בריאת העולם. התורה יש לה מציאות גבוהה בגובהי מרומים. זה משהו נפלא, זה. וכאשר יעסוק באדם למטה, אורי אשר תאיר בנשמתו, להגיע אותו אל גנזי מרומים, גנזי הבורא יתברך שמו. זה אור מסוים, כשאדם מתחבר לאור הזה, זה הופך לו את הנשמה שלו. זה מאיר לו בנשמה. אין מילה בדיוק לומר, רק לקריא מה שפה כתוב. אפשר להסביר את זה. זה משהו שבדרך הערה ופעולה חזקה שהיא פועלת בה. התורה מאירה בנשמה של האדם, והיא פועלת בה איזה מין פעולה שהוא גם כן מתרומם, הוא חתיכת אור. והוא דבר החכם, קודם הוא אמר לא חוד דברי כאש, כתוב ירמיהו. ובשלמה המלך אומר, בתורה אור, כי נר מצווה בתורה אור. אומר הרמח"ל, אור ממש, ולא חוכמה לבד, ולא שמראה אור בדרך דמיון. אל תחשוב שאור פה זה משל, אלא אור ממש. לתת בדיוק איך, מה זה אור משל ואור לא משל בנושא שלנו. כי זו מציאותה למעלה. כאילו יש איזה מין שמש ענקית ענקית, שהשמש היא כלום נגדה. האמת היא, זה הפרק בתהילים, השמיים מספרים כמו תורת, החלק הראשון זה שמש, ואחר כך תורת השם תמימים שיבת נפש. את ההבחנה בין השמש לבין התורה, שהיא כל כך נפלאה. זה אור ממש, כי זו מציאותה למעלה, ובהיכנסה בנשמה ייכנס אור בה, כאשר ייכנס ניצוץ השמש באחד הבתים. השמש היא שמש, וכשפותחים את החלונות, אם לא סוגרים את התריסים או וילונות, כשסוגרים את הכל, זה חושך בבית. כשאתה רק פותח, נכנסים קרני אור. יש אור, זה מהיר. מה פה ששמש נכנסה לבית? איך מגדירים את זה? אולי יש לחקור חקירה, שמש נכנסת או לא? בעצם היא לא נכנסת. אז אולי כן, כדור השמש לא נכנס, אבל השמש כן. אפשר להגדיר את זה בדיוק. אבל המציאות היא שיש אור בחדר. זהו, נכנס אור, נכנסים קרני אור. זה המושג של התורה, שמציאותה בגובהי מרומים, שאין לה סוף, היא נצח נצח, והיא מהירה, כשאדם עוסק בה, היא מהירה את הנשמה שלו. הנשמה שלו נהפכת. ודאי שזה גם שייך לשכל. ודאי. אדם שלומד, והוא משקיע יותר, והוא עמל, והוא מבין, אבל זה לא דבר שנשאר בשכל. כל החוכמות זה דבר שנשאר בשכל. ובאמת, אדם שהוא מת, הכל נגמר. מת איזה חכם גדול, שהוא המציא ברפואה, המציא בדברים אחרים. הכל הלך. אבל בתורה זה בכלל דבר אחר, כי זה העיר את הנשמה שלו, והנשמה היא נשארת. אז הנשמה היא מחוברת, זה משהו אחר. הנשמה היא קיימת הרי. ואף גם זאת הנה בדקדוק, הנה בדקדוק גדול עם שאלה לאש ובהשוואה מדוקדקת. עכשיו, אמרנו קודם שהתורה, כשהיא ניתנת לנו, זה בכוח ולא בפועל. אומר, גם מבחינה זאת, זה אש, נכון. אבל כי כאשר תראה הגחלת שאינה מלובה, כן, איך כתוב פה? שאינה?
מלהבה.
זה גם כתוב. אני תיקנתי פה מלובה, אולי זה לא נכון. אני מלהבה, אני חושב. רואים גחלת, אפשר ללבות את הגחלת ונשארת ככה, שאינה מלובה. והשלבת היא בתוכה כמוסה וסגורה. למעשה, יש פה אש או לא? יש גחלת. אז יש פה אש. אבל עובדה שאם תעשה קצת רוח, תנפנף או תהפוך את הגחלת, אז תתלקח אש עם גוונים שונים. מאורי האש, הגמרא אומרת שאומרים לשון רבים, כי יש גוונים שונים באש. ואז, עכשיו היא סגורה, אשר בהפיח בה, אז תתפשט ותתלהט, ותצא מתרחבת והולכת. ובשלבת היא נראים כמה מיני גוונים, מה שלא נראה בתחילה בגחלת. אבל אם תחקור, זה דבר חדש או לא חדש? זה לא חדש, זה היה פה גם קודם. והכל מן הגחלת יוצא. כן התורה הזאת אשר לפנינו. כי כל מילותיה ואותיותיה כמו גחלת הם. ודאי שאתה לא רואה כלום. וגם כשאדם מבין לקרוא, והוא מבין את תוכן הדברים, זה עדיין, אז קצת הוא מבין וככה, זה עדיין גחלת, גחלת. אז, אבל מצד שני, כל אות בתורה, כל מילותיה ואותיותיה, אשר בהצית אותן, כן כאשר הן, בהתחלה לא ייראו כי הם גחלים, וגם כמעט עמומות. אבל מי שישתדל לעסוק בה, תתלהם מכל עוד שלבת גדולה ממולה בכמה גוונים. אין הידיעות העומדות צפונות בתוך האות ההיא. וכו' וכו'. והוא ממשיך, ואין הדבר משל, אלא עצמי כפשוטו ממש. כי כל האותיות שאנו רואים בתורה, כולם מורות על 22 מורות הנמצאים למעלה, והאורות העליונים מזהירים על האותיות, מכאן משך קדושת התורה. למה ספר תורה או תפילין, אות אחת היא קצת שבורה או משהו, הכל פסול. מה זה משנה? ודאי מי שמסתכל, אז אומרים, ההלכה אומרת ככה, אבל מה, למה ההלכה אמרה ככה? מה זה משנה אם הספר תורה לא בדיוק, יש שם איזה קלקול קטן. כל העסק, כל האור, כל הזה הוא פגום. הכל. לכן, כל פגם הכי קטן, ולפי קדושה שבה נכתבים, כך תגדל ההשראה וההערה על האותיות ההם. לכן ספר תורה שיש בו פיסול אחד נפסל כולו. כי הנה ההערה עומדת עליו, קראו שתימשך ממנו הקדושה לעם בכוח הקריאה בו. זאת אומרת שלמעשה אומר, התורה יש בה המון המון המון, ואתה מקבל אותו כספר שזה, שלא רוצה להתבטא אפילו, אלא זה כמעט משעמם אותך, ואתה לא מבין מה יש פה בכלל. מה זה לא מושך אותך. ולכן הוא אומר, נשוב לעניין, כי האורות עומדים על האותיות, ובאותם האורות כלולות כל הבחינות, וכו' וכו'. אך אין מגיע לנשמת הרואה את האותיות הם אל האור אחד סתום כמו הגחלת. אך כשמשתדל האדם להבין וקורא וחוזר וקורא ומתחזק להתבונן גם החזרות וגם העיון, עד הנה כל כך מתלעתים האורות ההם ויוצאים כמו שלמת מן הגחלת. ועל זה אמר התנא, הפוך בה והפוך בה דחול הבא. חושבים שזה רק ביטוי. מה זה הפוך בה והפוך בה? מה הביטוי? למה דווקא הפוך בה? תלמד ותלמד. התשובה היא כי זה באמת כמו שתיקח מקל בגחלת, הופכים את האש, מכניסים שם עוד והופכים את זה. זה הפירוש, כי צריכים העוסקים להיות הופכים והופכים עד שתתלהט כמעשה האש ממש. ואז הוא ממשיך עוד, שכל אחד יש לו את החלק שלו, כל אחד האורות הללו משפיעים עליו. ו...
נראה לי שבדרך השם
מה?
עכשיו שבדרך השם הוא כותב שכשמקביעים את ספר התורה זה בשביל להשפיע האורות.
כן, בטח, נכון, בוודאי, כן.
להסתכל באותיות.
כתוב להסתכל באותיות, אפשר, כן, בטח. עכשיו הוא כותב, טוב, קטע הזה זה בידי פה ככה.
רגע, אז הרב אומר, למה יש כאלה?
רגע, רגע אחד. עכשיו, רגע, זה... אחר כך הוא כותב על האדם. טוב, את הקטע האחרון. איך הקטע האחרון פה? מה הקטע האחרון? טוב, אני אראה את הקטע הזה. הנה על כן חוב הוא מוטל על האדם לשים עצמו להתבונן. כי אם אינו מתבונן ומחשב, הנה לא תבוא החוכמה לבקש אותו. ונשאר בחושך ולא ידיעה. והולך בדרכי ההבל ובאפלה. סוף דבר ייתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים, עד שלא נשתמש מן החוכמה ומן הכוח אשר התביע בו לעשותו חי. אמר בהתחלה שהאדם והתורה נבראו באותה מתכונת. התורה היא ניתנת לנו עמומה בכוח ולא בפועל, נקרא לזה, והאדם הוא יש לו כוחות עצומים. אם הוא לא מנצל את הכוחות שלו הוא נשאר אפס, ואז הוא חי, הוא הבל, דרכי ההבל והאפלה. אבל עתיד ליתן את הדין, למה לא ניצלת את הכוחות שלך? אבל מצד שני, אם הוא משתדל, אז אפילו אם הוא נופל, הוא צריך לדעת שידיעת האמת מחזק את הנשמה ומרחקת ממנה יצר וכו' וכו' וכו'. זה מה שהוא אומר פה. זאת אומרת, הוא ממשיך גם אחר כך עוד... אבל מה שפה כתוב, זה מבט אחר בכלל בכלל על התורה. התורה זה לא חוכמה, ומלא לא שייך להגיד, לא אני עוסק בחוכמה, אז אכן מה הוא שייך לדברים אחרים? ודאי, אם אדם לומד תורה לא כמו שצריך, אז ודאי שיש תורה שלא לשמה, ויש תורה שאדם הוא לומד על מנת לנגח, וכולי, יש דרגות דרגות בתורה לשמה.
זה הכוונה מה שהרב אמר בהתחלה, שיש אנשים שגם לומדים חידושים, אבל זה נשאר בתור חוכמה.
שמה?
זאת
אומרת, קודם כל האדם צריך לדעת ערכה של התורה. אם הוא חושב שהתורה זה חוכמה, הוא לומד חוכמה כמו שהוא לומד חכמי קדם, אני יודע איך הייתה היוונית או איך הייתה זה, אז הוא לומד גם חוכמה את התורה. אז אולי הוא יודע להגיד פשט בתוספות, הוא יודע לחדש, בהחלט יכול להיות, אבל הוא בכלל לא שייך למושג הזה, כי נר מצווה בתורה אור, האור ניתן לו אם יש לו את הדברים הבסיסיים. קודם כל
לתת את הערך של התורה, זה דבר בסיסי.
הדבר הבסיסי הראשוני זה להאמין בשם ולהאמין בנותן התורה, להאמין בחלק מ-13 העיקרים. אני מאמין שהתורה שזאת בידינו היא נתונה למשה רבינו עליו השלום. אני מאמין שזאת התורה לא תהיה מוחלפת וכו'. כמה דברים שייכים לתורה.
אז מה זה האור שבתורה מחזירן למוטב? האור שבתורה.
ודאי, נכון. והלוואי תורה תהיה זה אבו זה. ודאי, האדם הוא על ידי שהוא לומד תורה. אז המאור שבתורה, אם באמת הוא זוכה לאור, אז הוא מחזיר אותו, משנה אותו לגמרי. למשל, אם אתה תגיד, אדם הוא רגזן מאוד, איך הוא יכול לבנות את העניין הזה להשתנות? אז לעבוד רק על המידות זה לא יעילו הרבה. אבל אם הוא ילמד תורה וילמד אותה כמו שצריך, אז האור שבתורה, המאור שבתורה, הלשון הוא גם שם ככה.
זה משמע שהם היו לא טובים, ועל ידי זה שהם למדו תורה, התורה הפכה אותם.
נכון, בטח. אבל מה פירוש לא טובים? מה הכוונה לא טובים? זהו בטח, אבל אם גוי ילמד תורה, הוא לעולם לא יהיה משהו, הוא לא יזכה לאור של התורה.
הרב אומר שצריך להיות מינימום בסיסי, שהם מכירים בערך התורה,
שהם מכירים בנותן התורה. קודם כל צריך להאמין בשם, צריך להאמין בנותן התורה, צריך לדעת מהי התורה, את ערכה של התורה. אני מאמין, הוא צריך להאמין לפחות את זה. הוא רוצה ללמוד תורה גם, נגיד שלא לשמע, בסדר, הוא לומד להיות חכם. אז גם כן.
אני מקווה להגיד שגם בהתחלה הוא לא ידע מה הערכה של תורה. אבל הלימוד עצמו, העסק בזה, גם יכול להיות.
יכול בהחלט להיות, ודאי.
ולא על מנת לנגיע. זאת אומרת, זה אלה התנאים היסודיים.
כן, זהו, נכון. אבל באופן כללי זה...
הרב, לכאורה, אנשים רואים המציאות, אנשים מתעסקים רבה בתורה, רבה בשביל, שלא משתנים.
זה לא, אני חולק עליך קודם כל. אתה מרגיש שאתה לא השתנית מזמן שהתחלת ללמוד, כי נולדת כבר כזה צדיק. אני לא הכרתי אותך. אני חושב שאם נולדת כמו כל אחד, אז התורה השפיעה לך הרבה מאוד. אדם שלומד תורה, אדם שבאמת לומד תורה, לא להיות במה, אחד מהלומדי תורה, כי הוא אצלנו נגיד. נכון? לא, הוא לא מלאך ולא כלום. אבל אתה לא רואה שזה עדינות נפש אחרת מאנשים ברחוב, על הפרצוף רואים את זה. זה עוד דבר שרואים, אבל זה נושא בפני עצמו, לדעת תבונות הוא מדבר על זה. למה אדם שלומד תורה, אתה רואה על הפנים שלו, אתה רואה שהוא משהו אחר, רואים עדינות הרבה יותר מאשר אדם אחר. אם לא רואים אז יש לו בעיה, נכון. לא כל אחד הוא כזה. מה הפירוש? שהאור של התורה הוא מאיר. והפנים, הפנים זה, הפנים משתקף בפנים, ורואים את זה, ודאי. וככל שאדם, אם אדם באמת לומד תורה כמו שצריך, אז הוא משתנה, הוא גם עובד על מידות, ודאי, אבל הוא משתנה, יש לו עדינות נפש, ויש לו, אם חסר לו דברים, אז הוא לא מחונך כל כך. זה מחנך אותו, אבל יכול להשתנות הרבה יותר מאשר אחרים. להרגיש את השני, לשמוח עם השני, וכו' וכו'.
מה זה לא זכה נעשית לו שם מוות?
מה?
מה זה לא זכה נעשית לו שם מוות?
לא זכה, בסדר, זה עוד דבר.
זה בגלל שאולי הוא לא מאמין, אין לו את היסודות הבסיסיים שם.
כתוב שהתורה זה כמו, התורה זה כמו גשם, כמים, התורה נמשלה למים. עכשיו היא משקה את מה שיש למטה, מה שאם זרוע שם שם המוות, אז גודל שם המוות.
זה זכה.
זכה שהנפש שלו הוא זכה, לא זכה. היא זכה יותר. אם הוא זכה, אז זה הכל.
יש אנשים שהקדוש ברוך הוא ברא אותם בצורה שלא מתאים להם?
ליהודים? מה שייך? מה שייך? זה תכף נראה. זה תכף נראה. קודם כל,
רגע, מה מועיל יותר בנפש? העבודה המוסרית או הלימוד, העמקות בתורה?
בלי הלימוד אין שום דבר. זה כמו שתשאל, מה יותר מרפא את האדם, האוכל או הגלידה והדברים הטעימים והתבלינים? אפשר לאכול בלי תבלינים, אבל בלי זה כלום. אני רוצה לראות את זה. זה עוד קטע מאבן עזרא, שגם סתם מבט על התורה באופן כללי. כתוב שמשה רבנו היה 40 שנה בשמיים, 40 יום בשמיים, נכון? 40 יום ו-40 ואלה לומד תורה. כותב אבן עזרא, כתוב ויתן אל משה ככלותו, על המילה ויתן, על הפסוק הזה, הוא כותב ככה, ריקי מוח יתמהו, ריקי מוח, זה ביטוי יפה, המוח ריק, יתמהו, מה עשה משה בהר 40 יום ו-40 לילה? שרבינו היה כל כך זה, והרבא שלו זה הקדוש ברוך הוא, לא יכל לגמור בשבוע את כל העסק, 40 יום ו-40 לילה. הקימו, אך שואלים את זה, כנראה שאבן עזרא שאלו על זה את השאלה הזאת, ולא ידעו, כי אם יעמוד שם עם השם כמספר הזה וכפל כפלו שנים, לא רק 40 יום אלא 40 שנה, ולא 40 שנה אלא 40 כפול 40, ולא 40 כפול 40 אלא כפל כפלו, יצא לי שזה 64 מיליון, אם לא טעיתי, נכון? אפשר לעשות את החשבון כאלה?
1600 כפול 1600.
מה? כמה?
1600 כפול 1600, כמה זה? לא?
1600 כפול 1600.
40 כפול 40 זה 1600.
לא, 1600 כפול 40, כמה?
40 כפול 40 כפול 40?
כן, לכאורה, כן. לא משנה. אומר, אם הוא יהיה שם שנים, 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 לא יוכל לדעת חלק אחד מאלף ממעשה השם ודרכה. אפילו אחד חלקי אלף. מי לא מהקדוש ברוך הוא, אף פעם אי אפשר להשיג. וסוד כל המצוות שציווהו, לדעת את הסודות של התורה. זאת אומרת, במילים אחרות, אין לזה סוף, אין לזה סוף. זה לא שייך בכלל. אז כשאומרים, למה הוא לא נתן, למה הוא נתן לנו תורה גדולה? הוא אדם מרגיש, אני לא יודע, אני לא יודע. כי למה? כי אין לזה סוף. אלא מה? כי יחשבו, כי המעשה העיקר בינינו רק הלבב והמעשה וכו' להם. טוב, לא נקריא את הכל. ובסוף הוא כותב, העיקר שתי המילים האחרונות. כתוב, בסוף הוא כותב ככה, משה רבנו היה שם, 40 שנה הוא היה במדבר, היו לו סודות וסודות וסודות שהשם גילה לו בהר סיני. ומה כתוב שהוא אומר לפני מותו? הוא התחנן אל השם, אתה חילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה. מה הפירוש? אתה חילות להראות את עבדך. אתה כבר הולך מן העולם, משה רבינו, השיא השיאים שיכול להיות, כן, אחד מהאני מאמין, השיא שיכול להיות, והוא הולך מן העולם כבר. אז הוא אומר, הוא רק התחיל. אז מה, הוא היה ענב? בטח שהוא היה ענב, אבל זה אמת מה שהוא אמר או לא? ענב זה לא הפירוש שהוא אומר שקרים. אומר אבן עזרא, זה נכון, זה בדיוק מה שהוא אמר, והנה אתה החל והראה לו גדולת השם. רק עכשיו החילות להראות את עבדך, וזו אמת, כי לגדולתו אין חקר. אל תחשוב שהוא התענב, זו אמת מוחלטת. משה רבינו עם כל גדולתו הוא רק בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. רק ערכי שכל יכולים לשאול את השאלה הזאת, למה? כי אין איזה סוף, אין איזה סוף. זה האורות של התורה שהיא נצח, והנשמה של האדם היא גם נצח. אז כמה שהוא מתחבר יותר ויותר, הוא שייך יותר לזה. זה בעצם הסתכלות על תלמיד חכם. אם זה, כמה זוכים, זה כמובן, אחד יכול להיות רבע תלמיד חכם, או שמינית, אבל הוא מחובר לתורה, כמה שהוא מחובר, ולכן האדם, הוא תלמיד תלמיד חכם, הוא תמיד תלמיד חכם, הוא לא חכם. תמיד הוא תלמיד, בפני שהתורה אין לסוף. זה לא שייך להגיד, הוא תלמיד, הוא תלמיד, הוא לומד ולומד ולומד. תמיד ככה.
הוא תלמיד, הוא גם חכם.
ויש עוד גמרה נפלאה, זה ראיתי במאמר הזה שרב רחמים נתן לי. כתוב בגמרה בסנהדרין, כתוב שם ככה, שהעולם יש בו לפחות 36 צדיקים, למדבב צדיקים. אז הגמרה שואלת שם, רבא שואל, הרי יש יותר מזה? עונה הגמרה לא קשיה, עד הם הסתכלה באספקלריה המהירה, ועד הם הסתכלה לא באספקלריה המהירה. 36 מוכרחים להיות שרואים באספקלריה המהירה. שואל המהרש"א, הרי כתוב שרק משה רבינו, הנבואה של משה רבינו הייתה באספקלריה המהירה. אספקלריה המהירה זה כאילו שדרך זכוכית, שהוא רואה את הכל הכל, מה שאין כן, כי הוא ביטל את עצמו, אז הוא רואה את הכל. אבל אם הוא קצת יש לו לא בסדר משהו, אז זה כמו ראי, שהוא רואה את עצמו, מסתיר לו לראות שם. ככה רמח"ל מסביר באיזשהו מקום. אבל פה כתוב שרק משה רבנו, איך יכול להיות שיש להם את דבר צדיקים? כותב המהרש"א, שתראה, הוא כותב שם ככה, דנביאים לעניין הנביאות כי אמר, זה לגבי נביאים. אבל החכמים מצד חוכמתם אפשר שזוכים ורואים באספקלריה המהירה. זאת אומרת, יש נבואה ויש חוכמה. החוכמה זה האור הזה, אבל זה משהו אחר, אני לא יודע איך להגדיר את זה. בחזון רואים דבר אחר. וזו גמרא מפורשת בבבא בתרא, הרמב"ן שם, כתוב בגמרא בבבא בתרא י"ב, מיום שחרב בית המקדש. הגמרא הקודמת זה סנהדרין צדיק זין עמוד ב', אבל הגמרא בבבא בתרא כותבת כך, מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שנתלה נבואה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. מה הפירוש במאמר הזה? הנבואה נתלה, אבל לא מן החכמים. אז הרמב"ן מביא הסבר שהוא לא מרוצה ממנו, ובסוף הוא כותב כך, שהכוונה היא זאת, אף על פי שנתלה נבואת הנביאים, שהוא המראה והחזון, אבל נבואת החכמים שהיא בדרך החוכמה לא נתלה, אלא יודעים האמת ברוח הקודש שבקרבם, וזהו, זה הספקלריה המהירה. זאת אומרת בעצם כך, יש כנראה שיש משהו שבנבואה...
הרמב"ן שם,
הרמב"ן שם ובבא בתרא, בבא בתרא י"ב עמוד א', על הגמרא הזאת, כך הוא מסביר, שמה פירוש? מיום שחרב בית המקדש נתלה נבואה, אין, לא רואים, זה הלשון שלו, מראה וחיזיון, מראה וחיזיון אין, אבל בשכל מגיעים לשיא השיאים, וזה מה שאומר המהרש"ל, אפילו
הספקלריא המהירה.
אז ספקלריא המהירה.
למה אפשר בדרך פשט, איזה הוא חכם, הוא רואה את הנולד, הוא יכול לצפות מה יקרה, לראות שהוא חכם. אבל לא משהו רוח הקודש. למה לא להסביר את זה על דרך הפשט? שהחכם מתבטא בזה שהוא רואה את הנולד, הוא יודע לראות צעדים קדימה.
בסדר, זה הפירוש נבואה, מה זה? נתלה נבואה, נתלה, אבל חכמים לא נתלה, זה נבואה, אז הוא חכם. חכם גם גוי יכול לראות, אם יש לו ראש ישר, אז הוא רואה, לא יודע מה. זה שום דבר, אתה עושה עם זה קטן מאוד. לא מדובר שהוא באמת, הוא יש לו רוח הקודש, הוא רואה באספקלריה המהירה הוא יכול לראות, אבל בשכל, לי תמיד קשה, זאת התשובה, תמיד קשה לכאורה, למשל, יש הארי הקדוש, גילה כל מיני דברים, וככה וככה ועוד, אבל הרי הם לא היו נביאים, הוא לא היה נביא. אבים היו הרבה יותר גדולים מהם, אז בכלל אפשר להשוות, או רבי שמעון בר יוחאי. הם לא היו נביאים האנשים האלו. אבים, הם היו בדרגות שאין להשוות בכלל. מה הפירוש? התשובה היא, זה לא שייך. בחוכמה הם הגיעו לדברים האלו, אבל לא ראו את זה בחיזיון. מה ההבדל בין זה לזה אני לא יודע, אבל זה מה שכתוב פה. זאת אומרת, חכם יכול לראות באספקלריה המהירה דברים שעתידים להיות גם כן. כי נבואה נתלה מבחינת החיזיון, אבל בשכל יכול להשיג.
אולי בחיזיון זה מצד התאמות הדלילה שהקדש ברוך הוא מראה לו.
כן, לא יודע.
והוא בעמל, הוא משיג את זה.
כן, נגיד ככה, נגיד. גם אולי רוח הקודש זה בכוח. דנים מה אמר, בכלל בעצמו, מה פירוש רוח הקודש? טוב, לא חשוב.
אם לא תמרה באיזשהו מקום ששאלו לשתות לך, לא נע מישהו, אם אתה יודע את זה, אז הוא אמר, סוד השם יראה.
נכון, בטח.
סוד
נכון,
בטח. מה שמשרד כותב שהיו, שמה זה סמד וחי, והם מבינים בה, אז הוא כותב עסוקים בכל כוחם, ותמודים לדעת סודה.
כן, נכון, נכון, נכון. גם בראשונים יש ביטויים כאלו שרוח הקודש הופיע וכך וכך. זה לא סתם ביטויים. זאת אומרת שאם אנחנו שאלנו בהתחלה, אמרנו, לא שאלנו, שיש כאלו שטוענים, מה יש לשאול תלמיד חכם, מה הוא יודע? תביא איך מסתכלים על התורה, זה לא איך מסתכלים על התלמיד חכם. זה נוגע ליסודות של השקפה של איך מביטים על התורה. אם מביטים על התורה כחוכמה, אז הוא מומחה בשור שנגח את הפרה, אז הוא יודע את החלק הזה של נזיקים, שהוא די קטן יחסית לכל התורה כולה. אז גם בהלכות שבת הוא לא שייך, אבל זה נכון שמול עולם, אז הוא לא יכול לפסוק לך בחלקים האחרים. מבחינת האור שיש בו, מבחינת האש, מבחינת השינוי, הנשמה שלו היא שייך בכלל למקום אחר, לגמרי לגמרי למקום אחר. הוא שייך לעולם שהעתיד הוא גם כן קיים אצלו. אצל הנביאים, שאול בא לשאול את שמואל הנביא, איפה התונות, מה זה שייך לנבואה? אבל כנראה שנביא יכול היה לדעת, לא שואל באותו רגע בא לו נבואה והוא רק כך, צריכים להבין את זה. הוא בא לשאול אותו, איפה התונות שנעלמו? אז מה, אז עכשיו הוא ישב והוא חשב, הקדוש ברוך הוא גילה לו את הסוד? מסתם זה לא ככה. כיוון שהוא נביא, פילי פלאים, כיוון שהוא נביא, אז הוא חי בעולם אחר, אז ההווה והעבר נהיו אצלו מחוברים. כל המושג של זמן זה אצלנו, זה לא אמיתי כל כך. אז זה לא שאלה. מי שתלמיד חכם או אדם גדול מישראל, ככל שיותר גדול, הוא שייך בכלל לעולמות אחרים. ולכן, גם הביקורת שלך עליו, וגם ההסתכלות שלך עליו, היא שונה לחלוטין. צריכים לראות את זה בצורה אחרת לגמרי. וזה מה שמדגישים לנו. התחלנו ברבי עקיבא. רבי עקיבא היה יכול להיות נפלא ונפלא ונפלא. לפני שהוא זכה לאורות של התורה, אז הוא יכול להיות לגמרי אדם עקום לגמרי. שומר מצוות. שומר מצוות תלמיד חכם, שומר מצוות עם הארץ, זה עולם אחר בכלל. לא כל אחד זוכה לזה להיות תלמיד חכם, אבל מבחינת ההסתכלות על החיים, קודם כל האדם צריך לשאוף, לא רק לשאוף, אנחנו צריכים להיות שמחים. נכון, אז אנחנו כמה וכמה אחוזים, אז ככה, אבל מחוברים לתורה, יודעים מה זה. ככל שמחוברים יותר, אז זוכים לאור, וזה משפיע, זה משפיע על הנפש, זה משפיע על המידות, זה משפיע על הכל. זה לא אומר שלכן לא צריכים לעבוד על פרטים, ודאי שצריך, אבל בסך הכל זה משנה את האדם לחלוטין לחלוטין. וזה גם נוגע לחינוך ילדים, שיש כאלה שחושבים מי נפקמין, אז הוא לא יהיה תלמיד חכם. הוא לא יהיה, העיקר הוא ישמור מצוות, הוא יהיה בן תורה, והוא יהיה ככה וככה. זה מבט כל כך נמוך, שלא מבינים מה זה, לא מבינים שזה בכלל משהו אחר. זה הבדל בין חושך לאור, זה כלום, להגיד את ההבדל בין זה. ככל שאדם הוא יזכה להיות יותר תלמיד חכם, הוא יזכה בכלל לאורות אחרים בכלל. זה צריכה להיות הסתכלות של הורים על ילדים, צריכה להסתכלות של בנות על שידוכים. זה בכלל הסתכלות אחרת של החיים, בקיצור. על כל הדברים. זה גם נוגע איך להסתכל על אנשים גדולים, נכון? איך להתייחס ואיך לזה, אבל זה נוגע, כשאתה מוריד את זה, זה שייך גם לדברים הרבה יותר בסיסיים בחיים שלנו. ואנחנו ברוך השם זכינו לזה. אבל השאלה היא שמדברים פה על תלמיד חכם, מדברים פה על אדם ש... אבל יש הרבה, כל אחד יכול להיות תלמיד חכם. יכול כל אחד להיות.
למה לא?
מנסים, מה?
למה לא?
למה לא? תלוי כמה כישרונות יש לו, תלוי כמה הקדוש ברוך הוא יטביע בו ושכלו וכדומה וכדומה. אז זה, כל אחד יכול להיות משהו. יש פה את מה. אז זה נוגע לפרשה שקראנו, כיוון שהתחלנו היום בפרשיות. זה הקרא על משלי. זה גם כן דבר ש... הציבור יודע את זה, אני חושב, אבל זה צריכים להפוך בה והפוך בה, כמו שראינו ברמח"ל. ישנה שאלה גדולה שכולם שואלים את זה, המהר"ל מדבר על זה, כולם מדברים על זה. בקיצור, קראנו בפרשת השבוע שנולדו שני אחים תאומים. איך הם נולדו אצל אמא אחת? זו עוד בעיה, אבל הקדוש ברוך הוא סיבב ככה ש... אבל נולדו שני אחים, אחד נולד בעצם אחד נולד כמעט אפס. כמעט. עובדה שכתוב בהתרוצצו הבנים בקרבה. ורש"י מביא שכשעברו על יד בתי עבודה זרה, אז הוא רצה לצאת. וכשהשני, כשעברו על יד... על יד מה?
בית
מדרש. רצה לצאת. וזה בלי בחירה כמובן, לא הייתה להם בחירה. המהר"ל מדבר על זה הרבה. מה הפירוש? אז זאת אומרת שאחד נולד עם תכולות נפש גרועות ביותר, אפילו בחלק הזה של לחפש את הרע, את החושך, את העבודה זרה. כן? אז... ואחד נולד צדיק. אז מה רוצים מעשיו? מגיע לו עונש? לא מגיע לו עונש. הוא נולד ככה. הוא נולד ככה. זאת השאלה בעצם. אז יש גמרא במסכת בבא בתרא.
מה, מה הרב רוצה להגיד שאם גם הוא מתחיל מה הוא מנסה אולי הוא מצליח?
רגע, אני לא רוצה לומר, אני רק אמרתי את השאלה. יש גמרא בבא בתרא דף ט"ז עמוד א', אמר אבא, ביקש איוב לפתור את כל העולם כולו מן הדין. למדנו את זה בעצם בהלכות תשובה. איוב בזמן מסוים, איוב היה צדיק, אבל בזמן מסוים כשהיה לו המשבר הגדול, נקרא לזה, אז הוא ביקש לפתור את כל העולם מן הדין. זאת אומרת להגיד שלא שייך בכלל שהקדוש ברוך הוא ידון רשעים או צדיקים. למה? אמר לפניו ריבונו של עולם, בראת החמור פרצותיו קלוטות, שור בראת השור פרצותיו סדוקות. זאת אומרת, חמור יכול להיות שור, הוא רוצה להיות כשר, מעכשיו הוא רוצה להיות בהמה כשרה, הוא יכול? הוא לא יכול. בראת אותו חמור, הוא יישאר חמור. ואם השור ירצה להיות חמור, גם הוא לא יכול להשתנות. ולכן הוא אומר, הוא ממשיך שם, בראת גן עדן, בראת הגיהנום, בראת הצדיקים, בראת הרשעים. אתה בראת, יש צדיקים, יש רשעים וכו', אז לא שייך לתת את הדין על כך, כי הכל זה נברא. כך טען איוב. זאת אומרת, הייתה לו... הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר עם עצמו בעצם, מדבר עם עצמו שהייתה לו איזה דילמה מסוימת שאנשים לא יכולים להשתנות. אז זה נכון או לא נכון? למדנו בגמרא שזה נכון. בהלכות תשובה הרמב"ם מביא, זו גמרא שאומר שכשאישה בהיריון, תחילת הריון, אז כבר הקדוש ברוך הוא מחליט מה יצא מן ההיריון הזה, אם יצא פה חכם או טיפש. אנחנו מתבטאים שם חזן, נכון? חם או טיפש ועוד ועוד כמה דברים. אבל נאמר, רגזן או לא רגזן? מה, כולם נולדים אותו דבר? שאנשים שיש להם תכונות נפש כל כך חלקות, כל כך טוב, ילדים קטנים שנולדו, מה, הוא עבד על עצמו? הוא לא עבד על עצמו כלום. אבל הוא אחד הרבה יותר חלק, ואחד יש לו כל מיני תכונות, אחד גאה ואחד ענב. רואים את זה באנשים בלי שעובדים. יש אחד שהוא נחמד והוא טוב והוא נעים והוא רגיש והוא מרגיש את השני, ויש בני אדם שחסר, וזה הרמה מה שמדבר שם. אדם נולד ככה. מה התשובה לאיוב? כתוב שם בגמרא מה התשובה. אז לא נתמקד עכשיו בתשובה המיוחדת שיש שם, שהמסילה יכולה לדבר עליה, אבל באופן כללי מה התשובה? התשובה היא ודאי שאדם נולד עם כל מיני מצבים. זה לא רק שייך לתכונות נפש, ואם הוא נולד בתקופה של מלחמה או בתקופה של שואה, ולא היה לו לאן ללכת ללמוד, הוא התחבא בתוך איזה מחסן או בתוך איזה בוידם. אנשים עוד חיים איתנו שהיו בשואה, שלא גדלו לשום דבר, לא יכלו ללמוד. וכל מיני דברים, אם יש מצבים של מלחמות, ואם יש מחלות, ואם יש צרות, ודאי שיש. כל זה בידי הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי הכל יש לאדם בחירה. בכל מצב שהוא, יש לו את התכונות שלו, והוא צריך לבחור לפי המצבים שלו. זאת התשובה. התשובה היא, לעולם יש בחירה. וככה רמם שם אומר בהלכות תשובה, זו התשובה שענו לאיוב, ענו לו שם משפט אחר, אבל באופן כללי זה שיש לאדם בחירה. והגרא מפרט את זה כל כך יפה. הגרא בפרק כף ב' פסוק ו' במשלי, פסוק שכולם יודעים אותו, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יסור ממנה. קודם כל צריכים לחנך נער על פי דרכו, כל אחד על פי הדרך שלו. על, מה קרה על פי דרכו? על פי התכונות שלו, על פי המצב שלו, על פי הכל הכל. וגם כי הזקין לא יסור ממנה. מה סוף הפסוק? נראה את הקטע האחרון קודם כל של הגרא. הגרא אומר במילים האחרונות של הפסוק הזה, אומר ככה, וזה שאמר, תכף נראה את המלמעלה, חנוך לנער על פי דרכו, לפי טבעו תחנכהו, לפי מזלו וטבעו. המזלו זה התכונות נפש שלו, הטבע שלו, ותדריכהו לעשות מצוות, ואז גם כאשר יזכין לו יסור ממנה. אם אתה תחנך אותו לפי כוחות נפשו, היינו התכונות נפש והכישרונות וה... שכחתי, קוראים לזה כל פעם שעבר. IQ. כן? לפי זה, לכל זה, התחנך אותו, אז גם כשהוא יזכין, הוא ימשיך בדרך שחינכת אותו. אבל כשאתה מכריחו נגד טבעו, אם אתה מחנך אותו, לא לפי הכוחות שלו, לא לפי המידות שלו, לפי התכונות שלו, אתה בעין ישמע לך. עכשיו הוא ישמע, למה הוא ישמע? כי הוא מפחד ממך. מירתו אותך, בין אם אתה אבא שלו, או בין אם אתה מורה שלו, או בין אם אתה בוס שלו, כל מיני דברים, הוא ישמע לך, אין לו ברירה. אבל אחר כך, בעת יוסר הולחם על צברו, יסור מזה, הוא יברח מזה, כי אפשר לו לשבור מזלו. לכן עליו לא נאמר גם כי יזכין ויסור ממנה, הוא בהחלט יסור ממנה. אם אתה מחנך לא בדרך של המתחנך כפי הכוחות שלו, אז הוא יסור מן הדרך, אין לך שום סיכוי. עכשיו הוא מפחד, זה לא משנה אם הוא מפחד שתיתן לו מכות, או אחד מפחד שהוא רוצה למצוא שידוך טוב, אז הוא עושה את עצמו כך וכך, ואחד לא נעים לו מהשכנים, אחד לא נעים לו מהמורה שלו. שאלף דברים שאנשים, חלק גדול מהחיים זה ככה, למצוא חן בעיני, בעיני אדם, עוד ועוד ועוד, כל מיני דברים, כל מיני סיבות, אחד רוצה לקבל משרה חשובה, זה לא משנה מה, אבל הוא באמת לא מחונך. אבל מתי גם כי יזכין לו יסור ממנה? רק אם אתה מחנך אותו על פי דרכו. זה הסוף. זה פשוט מאוד.
רב, מתי יוצאים את הדרכו? הרבה פעמים אתה שולח, נגיד, ילד לתלמוד תורה. אתה רוצה לצאת תמיד חכם וזה. הוא מתחיל קשיים פה, קשיים שם. מתי יוצאים מה זה דרכו?
מי שעם היד על הדופק הוא יודע. הוא תמיד יודע.
אני אומר, כל אבא ואמא צריכים להיות פסיכולוגים?
כל, לא פסיכולוגים, הקדוש ברוך הוא עוזר להם.
אני שואל ברצינות, מה זה המילה... הרבה פעמים
רואים את זה. מה זה תלמוד תורה? תלוי איזה תלמוד תורה, ותלוי, אולי אתה צריך לקחת לו מורה פרטי.
איך אני יודע? זה בדיוק השאלה.
איך אתה יודע? אתה, בשביל מה למדת כל כך הרבה פסיכולוגיה? בשביל שאתה יודע?
בשביל לשאול
תורה. ואני אבוא לשאול אותך, אז אני גם יודע. מה זה, אבל... אם אדם רוצה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, בטח. צריך לברר. טוב, אני אראה מה שהוא אומר. הוא כותב ככה, חנוך לנער, כשהוא עוד נער, ואז כי אז כאילו אסור ממנה זה, והעניין, כי אדם אי אפשר לו לשבור דרכו. קודם כל, אדם לא יכול להשתנות לגמרי. אדם יכול להתעלות, להתרומם, אבל באופן כללי להשתנות הוא לא יכול. כלומר, מזלו שנולד בו. ואז הוא מביא את הדוגמאות, ואחת הדוגמאות זה מה שהתחלנו, זה באסף. כתוב, היי מנדה במאדים, מי שנולד במזל מאדים, יג. זה לא משנה איך אנחנו מסבירים את המושג הזה של מזלות. אבל הוא נולד בתכונות נפש, שיש לו, הוא אוהב דם, הוא יש לו מרץ, יש לו ככה. רואים את זה בחוש, יש אנשים שמחפשים הזדמנות, אז עושים את זה במצבים כאילו לשם שמיים. מתנפלים וצועקים ועושים וזה. למה? כי יש לו את התכונות האלו, הוא לא יכול לעבוד על הדברים. אז הוא אומר, גם מי שנולד במאדים, יהיה כבר ראשית דמה. הוא יהיה שופך דם. כי ככה זה. אמר הוושי, מה פה שיהיה שופך דם? לא תהיה לו בחירה? בטח שיש לו בחירה. הבחירה היא, היא אומנה, או שיהיה רופא, מנתח נקרא לזה, מקיס דם, או גנבה, או שיהיה ליסטים, ואז הוא יפגע באנשים, יפצע אותם, היא טבחה, או שיהיה שוחט, או שיהיה מוהל, מועלה. זאת אומרת, הוא צריך למצוא לעצמו בכיוון שלו את הצדדים היותר טובים. וזה מה שהוא אומר פה. בינוני, טבחה, ליסטים, יותר גרוע. וממשיך בזה שאמרו, שאול באחת, קודם כל אדמוני, אדמוני שעשיו נולד אדמוני, בטח שהוא נולד אדמוני, כל הצורה שלו, והאדמוני זה שופך דמים, נכון? הוא שופך דמים, והתכונות נפש שלו היו במצב הזה, אבל הוא יכול היה לחנך את עצמו, היה צריך לעבוד על עצמו, ואז מה היה יוצא ממנו? יכול להיות שלא היה יוצא ממנו, תלמיד חכם. יכול להיות שהוא לא יצא ממנו, רגע, לא יצא ממנו יעקב אבינו תלמיד חכם, אולי לא היה מקבל בין כך את ברכת אברהם, אבל הוא היה שייך לעסק, הוא היה מנהל הישיבה של יעקב אבינו. לא, מנהל הישיבה זה לא טוב להגיד לה, חלילה, אבל לא זה, הוא היה, אני אומר, בעצם זה מה שיצחק רצה, יצחק רצה שיעקב אבינו לא יהיה שייך בכלל לחלק של העולם הזה, מפני שיצחק כבר היה, מה יהיה במות המשיח? זה מה שיהיה בימות המשיח, כפי שכתוב בפסוקים, שהאומות העולם שיהיו, הם יבינו שצריכים לשרת את עם ישראל, ואז הם שותפים לכל הקידוש השם שבעולם, ואז עם ישראל לא יצטרך לעבוד. פסוקים מפורשים, נכון? ויום לכם אומנייך, אני לא זוכר את כל הפסוק שם, אבל כל זה יהיה שייך לאומות העולם. יעקב אבינו חשב שכבר אז אפשר להתחיל את זה, ועשיו, אם הוא באמת, הוא טעה בו, הוא חשב שעשיו שייך לעסק, והאמא שלו חשבה שעשיו יהיה לו כסף, הוא יברח לקנדה ויעזוב את יעקב. אז היא החליטה שהוא צריך גם כן עולם הזה יעקב אבינו. בסדר? אבל למעשה, זה לא אומר שעשיו יכול להיות יעקב. זה עולם אחר, כל אחד יש לו את התכונות שלו, אבל יכול היה ליישם את עצמו במקום שהוא שייך לקידוש השם, לעבודת השם. לתרום לכל האמת שבעולם. זה היה הניסיון שלו. נכון? והרב רחמים אמר נכון, אבל זה מה שחזן אומרים, שכששמואל הנביא ראה את דוד המלך, הוא אדמוני, הוא ראה שאדמוני אז הוא חשב, הוא יהיה מלך ישראל, הוא אדמוני כמו עשיו. איך יכול להיות? אז מה התשובה הייתה? עם יפי עיניים. הוא אדמוני, אבל הוא ילך עם הסנדרין, עיני העדה. יפי עיניים. הוא ילך על פי דרך התורה. אז מה זה משנה שאדמוני ינצל את הכוחות שלו? אז נכון, אז הוא שפך דמים, וכשהוא רצה לבנות את בית המקדש, אולי יש שם עוד פשטים, אבל הפשט הפשוט במקרא, שהנביא אמר לו, ודאי, אתה צודק, נראה לי שבטח שאתה ראוי לכך, פתאום בא לו, אז הוא אמר את זה מכוח הסברה, כפי שהפרשים אומרים, ובא לו פתאום נבואה מן הקדוש ברוך הוא, ואמר לו, דוד לא יבנה את בית המקדש, הוא לא שייך לזה. הוא שייך להכין את הכל, הוא הכין, בהחלט הוא הכין. הוא הכין את הכסף, ויברך דוד מה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, שהוא אמר והוא הודה, ולך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח ועוד, כי אז היה המון כסף הם אספו, והכינו את הכל ואת התוכניות, אבל הוא לא יבנה, שלמה יבנה את המקדש. זאת אומרת, הוא אדמוני, אז יש לו את החלק שלו, החלק שלו זה נפלא, והוא חוץ מזה אמר את השירים לקדוש ברוך הוא.
שהרב תיאר את עשיו המתוקן, איך זה הולך עם מאדים, לא הבנתי. אם הוא שוחט או חובש, אני יודע מה, רופא, איך שערבתי אותו שהוא יהיה כמו הגויים שהיו אומרים לתמוך בעם ישראל, איך זה הכי מאדים, לא הבנתי. גוי שהוא לא ממאדים, הוא לא יתמוך בעם ישראל, לא הבנתי.
לא יודע, אבל הרב ביטחון. לא יודע, הוא צריך להילחם עם האומות. לא יודע למה הוא נולד אתמול. בסדר, הוא צריך להילחם. הוא צריך להיות, הוא צריך לצוד ציד. אז הוא שופך דמים, הוא הלך לצוד ציד. הסתדר. אבל הוא יכול לצוד את הציד ולהשתמש בו לטובה. אז הגר"א כותב כך, רק רגע, אני אגמור את הגר"א. הגר"א כותב כך, שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת ביומה, שאול באחת ולא עלתה לו, דוד בשתיים עלתה לו. הגמרא דנה למה זה אחת ולמה זה שתיים. אבל שאול נכשל בדבר אחד, שהוא לא הרג את הגג, הוא הפסיד את המלוכה. ועלתה לו, הפסיד את המלוכה. שאול באחת ולא עלתה לו. הוא הפסיד את המלוכה, הקדוש ברוך הוא לא סלח לו. דוד בשתיים ועלתה לו. דוד חטא ביותר משתיים, אבל הגמרא מביאה שם מתי הוא הפסיד. היה חטא של בת שבע, והיה אוריה חיתי, והיה שהוא החליט למנות את עם ישראל, ונהרגו 70,000 איש, כי אסור למנות את עם ישראל. כמה דברים שנכשל, אז למה באמת הוא לא הפסיד את המלוכה? כאילו, מישהו יבוא וישאל, איפה הצדק? אומרים לנו את העובדה, זהו, שאול הפסיד את המלוכה בגלל דבר אחד, הוא לא הרג את הגג, ודוד המשיך את המלוכה שלו. לא רק הוא, כל דורותיו, כל הדורות. מה הפשט? כותב הגר"א ככה, העניין הוא, למה באמת? כי בדוד נאמר והוא אדמוני, והוא במאדים, ולכן תאבו שמואל מת שרק להסתר פניו. נכון, הוא היה אדמוני, אבל הוא העביר מידותיו בכל, הוא נלחם עם עצמו והלך בדרך התורה, למרות שהיה לו כל מיני סיבות פנימיות לשנות אותו. ואף שאילו השניים לא העביר, נכון שבשניים אלו הוא לא העביר על מידותיו, הוא נכשל, מכל מקום עלתה לו, כמו שאומרים, כמו שאמרו, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. ודוד הרבה להעביר על מידותיו. ולכן אומרים, בסדר, נכשלת בכמה דברים, אבל בסך הכל הוא נלחם ונלחם ונלחם. מה שאין כן שאול, שאמרו, כתוב בנביא וחזל אומרים, בין שנה שאול במולכו, והגמרא אומרת כבין שנה שלא טעם טעם חטא, בין שנה שאול במולכו. מה זאת אומרת? מסבירים חזל, הוא היה כילד בין שנה, היה כולו ממש יוצא מן הכלל, והוא העביר מידתו הטובה לרעה בדבר אחד. נכון, רק דבר אחד, אבל יש לך תכונות נפש כאלה, אז למה אתה לא עמדת בניסיון? ולכן אף באחד לא עלתה לו. וזה שנאמר, חנוך לנער על פי דרכו, לפי טבעות חנכהו. זאת אומרת, כל אחד לפי התכונות שלו, לפי הכוחות שלו, לכולם יש בחירה, וכולם יכולים למלא את חובתם בעולמם, נאמר ככה. מה חובתו של האדם בעולמו? כל אחד יש לו את העולם שלו ואת החובה שלו. בין אם האדם מסתכל על עצמו, ובעיקר הוא מסתכל על ילדים. ואי אפשר להגיד, חבל שהילד שלי הוא לא כזה, או חבל שהילד שלי הוא לא כזה, כי זה חלקך, ויש לה הקדוש ברוך הוא פאזל שלם שכל אחד צריך לתקן משהו בעולם, בכל דור ובכל הדורות. זה לא שייך להגיד למה ולמה, אבל את החלק שיש לך, בין אם זה אדם מדבר לעצמו, בין אם הוא מדבר על ילדים שלו, שעדיין הבחירה תלויה בו, אז הוא צריך לדעת, על פי דרכו יש הרבה מה לעשות, יש המון מה לעשות ולתקן. נכון, כל אחד, לא כל אחד יכול להיות תלמיד חכם, ומה שהתחלנו בממדים האלו, שאפשר להגיע להישגים כאלה, שאור התורה יאיר את נשמתו מאוד, יש כאלה שלא יכולים, הם לא תופסים מה לעשות. הם לא תופסים, באמת. כמו שהגמרא שאומרת, יש ילד שנולד ב-IQ נמוך, מה לעשות. זה לא אומר שהוא לא יכול ללמוד שום דבר, אבל לשאוף שיהיה תלמיד חכם גדול, באמת זה לא. איך עושים את זה, ומי מחליט את זה, ואיפה יש מוסדות שאפשר לעשות חצי-חצי, מבחינה מעשית. ודאי שיש הרבה בעיות והרבה שאלות והרבה דברים, ואנשים מתוסכלים גם בדברים האלה, נכון? אבל באופן כללי ההסתכלות היא זאת, אם אתה מחנך כמו שצריך, או את עצמך או את האחרים, אז אתה יכול להיות מאושר. יש אצלנו נאמר, אצלנו מתכוון גם אנשים מבוגרים, ואפילו בציבור שלנו, אני נפגש עם אנשים, ברוך השם, גם במשפחה, ואני רואה את זה מאוד מאוד. גם על עצמי אני יכול לראות את זה לפעמים. אבל יש אנשים שעצובים ועצובים ועצובים ועצובים. זה משהו, מתוסכלים, ואין להם שמחת חיים, והם קוברים את עצמם בנושא הזה. למה הם מתוסכלים? מפני שהם דורשים מעצמם לא מה שהם. דורשים. ודאי שיש אנשים שהם לא מתקדמים, אז יש להם בעיה. אבל יש אנשים שבאמת משקיעים ורוצים ומתקדמים ובונים, אבל הם, זה לא מה שהם היו רוצים. הם היו רוצים משהו אחר. אז הם עצובים, והם אוכלים לעצמם את הלב, ומקרינים את זה על הבית. אני יכול להגיד לכם עובדות, זה ככה, מקרינים את זה על הבית. קודם כל האישה, האישה היא ראי שלה, של הבעל שלה. אם הוא בא הבית העצוב, כאן הייתי צעיר, מיד אחרי החתונה אשתי הייתה אומרת, היום לא למדת טוב. והיא הייתה צודקת בדרך כלל. באתי פחות שמחת חיים, אני תמיד הייתי שמח מאוד, אבל היא ראתה, היום זה לא הלך. היא ראתה שזה לא עושה, באמת דיברתי הרבה, פטפטנו כל מיני איזה. אז כך את זה, כשאתה בא שמח, אתה בא מאושר, זה משהו אחר. אבל אנשים אוכלים לעצמם את הלב, כי הוא רוצה להיות משהו אחר, רוצה להיות לא מה שהוא. יש כל מיני סיפורים על אנשים גדולים, שאחד אמר, יש סיפור שאני לא זוכר מי זה, אם היה לי ראש כמו השגתרי, ואם היה לי לב כמו היסבוש עכשיו עבודה, אם זה אז הייתי מי יודע מה. אמר לו הרב שלו, לא, אתה לא זה, לא צריך להיות זה ולא זה, אתה צריך להיות אתה. אמר לה את שמו, אתה צריך להיות מי שאתה, וזה הכל. כל אדם יש לו את התכונות. פה זה קיצוני, נכון, יש לך אדמוני ויש לך זה, אבל כל אדם יש לו את הקוש, את הכישרונות שלו ואת כוחות הנפש שלו, את הניסיונות שלו בחיים. גם הניסיונות, אדם הוא תקוע, כל אחד בניסיונות. אחד זכה יותר ואחד זכה לפחות, כמו שאחד יש לו עושר יותר ואחד יש לו פחות. אחד יש לו ילדים נהדרים ולא בעיות, אחד יש לו בעיות על כל צד ושאל. זה לא בעיות שהוא יצר אותם, לא תמיד הוא יצר אותם, לפעמים כן, כי הוא לכתחילה לא חינך אותם טוב, אבל לא תמיד הוא יצר את זה, כי יש כל מיני תכונות נפש. אבל אדם צריך לדעת, קודם כל להיות השמחת החיים זה שיודע, אני, מה שאני, אני הולך טוב, אני בדרך הזאת. אחרת, כל הדור שלנו יכול לבכות. איפה ביחס לדורות אחרים? מה התשובה? התשובה היא שיש ניסיונות אחרים, יש כל מיני בעיות, לא רק לתכונות נפש. איזה עולם שיש עכשיו. הקוצה ושאל ניסיונות, אפילו בדברים המותרים, אני לא מדבר על דברים האסורים. כל היחצנות שיש בעולם, כל הפרסומות, אתה רואה, יש עיתונים חרדים שחשבו ככה לזה, פתאום אתה רואה, הם משתנים, המרוץ, הכל זה, היום מי שלא בפרסומת, איך קוראים לזה? פיקסבול? לא.
פייסבוק.
כן, אמר לי מישהו, אני לא יודע מה זה בדיוק, אמר לי מישהו, מי שלא שייך לזה, אולי הרב אלי אמר לי, לא יודע, מי שלא שם בפנים הוא לא בן אדם בכלל, לא שייך. מצד שני, אני ראיתי עכשיו זה מישהו, איזה מורה שקברו אותה בפיסבול הזה, פיסבול. פייסבול. צוחקים?
גם לא יודעים.
איך אומרים?
פייסבול.
שקברו אותה, מה יש? כל התלמידים שלה החליטו לכתוב נגדה, ואומרים את שמה, כותבים שם. היא באה לכיתה מסכנה, היא
קרורה. היה בחור שהתאבד, כי ביישו אותו שם.
זאת אומרת, זה עולם אחר בכלל, זה עולם שלא שייך להתמודד, זה דברים אחרים, אבל שייך בעולם שלנו. זה ככה, סיפרתי אני חושב את הסיפור שקראתי בהקדמה לספר של אחד מה למחזירי התשובה, שכחתי את שמו כרגע, סיפרתי את זה, אני חושב כן, הרב טאובר, נכון, קראתי שם בהקדמה של ספר שלו שהוא כותב ככה, הוא מרצה בעולם, אני לא יודע מי זה, אבל שמו לפניו, יש לי איזה ספר שמישהו נתן לי, ספר שלו. אז שם הוא כותב ככה, הוא הגיע לאיזה מדינה בעולם, הוא מרצה פה ושם, אחר כך הוא בא לישון במלון בלילה, התנפל על הקורסה, פתאום עשה חשבון הנפש, בכל זאת הוא רב וככה, עשה חשבון הנפש, ואמר, אני לא מגיע לקרסולי אבא שלי, היה לו אבא, שהוא כנראה לא היה רב גדול, אבל אבא יהודי טוב, אומר, אבא שלי לא הלך לישום בכלל בלי ללמוד אף יומי, ואני אין לי כוח עכשיו לשום דבר, שום דבר, לא למדתי היום שום מילה, אין לי כוח לזה, והיה לו יסורי נפש. פתאום, ככה הוא כותב, פתאום הוא תפס את עצמו ואמר, מה פתאום, אני פי אלף יותר מאבא שלי. אומר, הוא פתאום ראה לשולחן, שם בחדר שהוא במלון, שיש שם שלט, הוא אומר, ושם יש מסך גדול, אומר, אני לוחץ פה כפתור אחד, יש לי את כל העולם, את כל העולם הזה, ואני לא עושה את זה. לאבא שלי היה כאלו ניסיונות, בטח שלי יותר גדול ממנו. כך הוא כותב, זה כל כך נפלא, מצא מאוד חן בעיניי. אדם, נכון, בשטח הזה אתה לא כמו אבא שלך, אבל איפה היה לו את הניסיונות האלו? בכלל היה ניסיונות. הגמרא מספר לנו, רב אליעזר בן דורדאי, אני לא יודע איפה הוא הגיע בעולם, שלעבור איזה חטא. אצלנו הכל הזה, בתוך הבית אתה יכול את כל הזה, את כל הלכלוך של העולם, ניסיונות בכלל אחרים. אז לא שייך להגיד הם היותר טובים, פחות טובים. אבל אדם צריך לדעת שהוא יכול, מה שהוא יכול להגיע להישגים עצומים. ושנית, כתוב שככל שהאדם הוא יותר בניסיונות, הקדוש ברוך הוא משפיע שפע, שפע גדול, מבחינת האור שהתחלנו בו. הנר מצוות תורה אור, האורות והקרני השמש שנכנסים לנשמה, זה מי שלמרות הכל יושב ולומד ומתעסק בתורה פחות, יותר, כל אחד לפי המצרים שלו והנתונים שלו, אז הוא זוכה לאורות, הוא בכלל עולם אחר. אז כמו שהחזון איש כותב בשום מקום, שאדם מתהלך בעולם הזה, והוא כמו כולם, יש לו אף ואוזניים וגוף והכל, אבל האמת היא שמלאך מתהלך פה, זה משהו אחר בכלל. זה, לא שאתה יכול לראות את זה, אבל אדם יכול להרגיש את זה, אני שונה מכל מה שסובב אותי. למה? כי אני זכיתי לאור של התורה. ולא יכול להסביר את זה לאחרים, ואחרים לא יכולים לראות את זה. אבל יכול להרגיש נפלא, להיות שמח ולהיות מאושר. אני חושב שזה החלק שלנו, שאנחנו כל אחד צריך להיות שמח ומאושר בעצמו ובבית שלו ובדרך שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא, שייך לאלו שבעזרת השם קרוב ימינו כשיהיה הגילוי הגדול. הוא יהיה שם מפנים, הוא יישב ליד השולחן, הוא לא יישב בספסלים האחוריים, יש כאלו שרו בחוץ בכלל. בעזרת השם, אנחנו צריכים לשמוח ולשמוח.
איך זה קשור לסוף הפרשה?
סוף הפרשה?
לבן ויעקב בסוף.
מי אומר שצריך להיות קשור?
אבל מה שהוא יפתח בפרשה ויסיים בפרשה.
טוב, אז אם אתה אומר, אני חשבתי שבסיום הפרשה, שקשם, רוצה זה, בסיום הפרשה כתוב שם, אני אמרתי ש... דיברתי עכשיו ביוחסים כמה, אני אמרתי שיש בסוף דו שיח של חרשים, בסוף הפרשה שלנו, יש דו שיח של חרשים. מה זה? שניים מדברים ואחד לא מבין את השני. יעקב אבינו 14 שנה עבד באישה, אפשר להגיד ביטוי כזה, עבד באישה. אבל כתוב ככה בהפטרה, כתוב ויברח יעקב שדה ארם ויעבוד ישראל באישה, ובאישה שמר. הוא עבד באישה 14 שנה, הוא עבד באישה, להשיג את האישה 14 שנה. אני חושב זה אותה אישה, אני לא מבין למה כתוב עבדתיך בשני בנותיך. לפי המוח של לבן הוא אמר לו, שבע שנים הוא עבד בשביל רחל, והשבע האחרות בשביל מי? גם בשביל רחל. הוא אמר לו, אם אתה תעבוד לשבע שנים תקבל אותה. 14 שנה עבד בשבילה. ואיך הוא עבד? איך הוא עבד? בדרשת הפרידה שלו, כשהוא מדבר עם לבן, חז"ל כבר אומרים, כתוב שם ויחר ליעקב וירא בלבן. אז אפשר לחשוב, הנה ההקדמה הזאת, ויחר ליעקב וירא בלבן, אפשר לחשוב עכשיו הוא ייתן לו באביבים, כמה שזה, מי יודע מה. בסוף מילה אחת לא מוצאים פה שהוא דיבר איתו חריף. אפשר להגיד לו, אתה רמאי, אני מכיר אותך, אתה חושב שזה כל השנים שאתה שקרן ורמאי ותעוף מכאן, שום דבר. אומר לו, מה פישי, מה חטאתי, מה עשיתי לך, מה ברחת אחריי? ואז הוא מתחיל להגיד לו, 20 שנה עבדתי אצלך ביום ובלילה. באמת זה משהו, איך זה יכול להיות? יעקב אבינו 20 שנה הייתי ביום אכלה אני חורב וקרח בלילה. ביום היה שמש, בלילה קרח, קור, כפור, ותדעת שנתי מעיניי, והשתנתי כמו שצריך. זה לי 20 שנה בביתך. וקודם הוא אומר, אם איזה כבס, אני נכנס איזה שואל, אני יודע מה, וטרף כבס, מי שילם זה? צריך לבוא להגיד, מה אפשר לעשות? טריפה לא הבאתי אליך. הסכמת לזה? אנוכי החתן, המיידי תבקשן, אני שילמתי, תבינו תקינים שכל מה שקרה, גנותי יום וגנותי בלילה, אפילו בלילה גנבו משהו, אני שילמתי את הכל. איזה עבודה, איזה נאמנות. ועכשיו ותראה עכשיו מה, ועובדה שהשם אמר לך, אל תתחיל איתי. מה, אם אחד שומע כזה מוסר אחרי 20 שנה, מה היה צריך להגיד? צריך להרגיש מצפון, אם לא היה לו פתחון פתחון, מרגיש כאב לב, או לשתוק, או להגיד, תראה, לא רוצה לענות לך. אפשר לצאת בכבוד, הוא לא יכול להגיד, חטאתי, אבידי, בסדר. תגיד, אני עכשיו זה לא זמן לדבר, תעזוב, אפשר, זה לא כל בדיוק מה שאתה אומר וזה.
דיפלומטי.
ככה זה. אבל מה כתוב? מהו אני לא? משפט אחד ובזה הם גמרו את העסק. ויעקב לא ענה לו. ויען לבן ויאמר אל יעקב. אתה במילים בעברית שלנו, אל תבלבל ואל תקשקש. הבנות בנותיי, יש פה בנות, הנשים שלך, זה בנות שלי. והבנים, כל הילדים שנולדו, בניי. והצון, צוני. וכל אשר אתה רואה לי, וכל אשר אתה רואה לי, מה שאתה רואה זה הכל שלי, אל תבלבל ואל תקשקש. מה הפשט כמה? לבן היה כזה רמאי, בטח שהוא היה רמאי, אבל אני חושב שהרמאות של לבן הייתה בעיקר שהוא רימה את עצמו. לרמות את השני, מילא, אדם מרמה את עצמו זה הכי גרוע שיכול להיות. אדם מרמה את עצמו והוא חי בטעות, ומסתם הלבן חשב, האברך הזה, הוא כבר לא היה אברך, אבל איך הוא בא? הוא בא בלי כלום, איזה חסד עשיתי איתו, הכנסתי אותו הביתה, נתתי לו אוכל, ותראה מה שיש לו, הוא הולך באושר, יש לו נשים, יש לו ילדים, יש לו צאן, הכל זה אני, בטח זה אני, באמת ככה. הדמגוגיה של היום, אני לא יודע אם אתם רואים, אני ממש מתפעל מזה. אנשים שהם, אני לא יודע מה, מראים לך את הכל הפוך, ממש. זה ממש.
קראת אותו.
אבל יש לך פה אחד רמאי שהוא סמל, התורה כותבת לנו, למה היא מספרת את כל זה?
כלבן. מה? גם השם שלו לבן.
כן, אני חושב שהתורה מספרת את זה, להראות לנו, ויעקב שותק, להראות לנו במה שהתחלנו. צביקה, מה צריכים לגמור במה שבסוף פרשה, במה שהתחלנו? זה דוגמה של רבי עקיבא ים הארץ. כשאדם הוא בלי תורה ובלי ממילא בלי עבודה ובלי כלום, אז הוא כל כך מרמה את עצמו שיכול לראות ככה את הדברים. אני כמעט משוכנע שלבן באמת ככה ראה את הדברים. הוא לא סתם אמר, הוא באמת אמר, הכל שלי, מה, אני לא מבין אותך, לא, זה מין הסתכלות. מה יכול יעקב לענות לו? יעקב הוא שייך לתורה, יש לו את האור של התורה והוא רואה בכלל עולם אחר. מה יש לו להתווכח איתו בכלל? אז אמר, בואו תאכלו, בואו נעשה ארוחה, יאכלו על הגל, בואו נשב כולם, נוכל. אפילו לא אמר, הרמב"ן אומר, הוא לא הזמין את לבן, הוא אמר לחב, לבני לבן. אומר הרמב"ן, למה הוא לא אמר לו? כי הוא אמר, אתה רבה לבית פה, אני אגיד לך מה לעשות, אתה רבה לבית. כך אומר הרמב"ן בסוף הפרשה. מצד, לא מצד שהוא אמר, זה מצד כבוד. נתן לו כבוד, כך אומר הרמב"ן. אתם לא מאמינים? אני גם לא הגעתי עד שם, אבל כתוב שם ברמב"ן דבר כזה. כתוב שהוא אומר לו, וישכם לבן, איפה זה? הם עשו ארוחה שם. ויקחו אבנים, ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. הוא קרא לו גל עד, וגרסדו אותו וזהו. אז הוא אומר, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים וכולו, ויקרא לו... הכל זה לילדים שלו, לאחיו הוא קורא להם. אז אומר הרמב"ן, לאחי לבן לבני לבן, זאת אומרת, יאכלו שם על הגל דרך הבאים בברית, לאכול שניהם בלחם אחד לאהבה ולחברה, וזהו. ולמה הוא קרא להם? אז הוא אומר, ויקרא לאחיו, ולא קרא ללבן דרך כבוד, כאילו הכל ברשותו והכל שלו. מה הוא יגיד לו? בוא תאכל, אתה אומר לי לאכול, אתה אורח פה. אז הוא אומר לזה, רק להם הוא אומר את זה. אז הוא אמר להם, לפרושו, אתה מרגיש ככה, אין לי מה לדבר איתך בכלל, באמת ככה, וזהו. אז זהו, התורה, אני חושב, כתבה את זה כדי לומר לנו, תראו, תראו איך אדם יכול לחיות בטעות אם הוא לא שייך לאור של התורה. יושב בחושך, הוא רואה את הכל ככה. ורואים את זה בחיים על כל צד ושעל. שאנשים, לאו דווקא, גם לא מדבר על הדברים חילוניים, על אנשים חילוניים, אפילו על... לפעמים אתה רואה אדם שהוא רחוק, הוא לא זכה לאור של התורה, איך... לי יש לדאבוני, אני לא מתעסק בדברים ששלום בית רק, רק מהציבור שלנו, מתלמידים שעבר וככה, לראות לפעמים באים, מוחות עקומים כאלה שאני לא יכול להבין מה זה, אין לי אומץ לב להגיד לבני אדם, תגיד אתה נורמלי? מה אתה מדבר פה? או לאשתו אותו דבר להגיד, את נורמלית? ועל מה אתם רבים? על כלום? על אפס? בשביל זה שווה? אין אומץ להגיד את זה, מה לעשות? אבל אתה רואה לפעמים שמוח של אדם עקום. למה? הוא לא זכה לאור. לא יודע מה הפשט. הוא לא זכה לאור. זה משהו, אם אדם קצת ישקיע יותר, קצת ילמד יותר, קצת ילמד מוסר, אז זה משהו אחר.
הרב פעם הסביר את הגמרא בשבת, על רבי שמעון בר יוחאי, שהלך לבקר את רבי עקיבא בבית הסוהרים. אמר לו, אם לא מדין תורה.
נכון, אמרנו שם קצת, לא את...
זה עקיבא, אבל אם לא מקבל תורה, מוסר...
לא, מישהו רצה ללמוד אצל... אז הוא אמר לו, אם אתה לא תלמד אותי, אני אלך ליוחאי אבא, אז זה רב שמעון בר יוחאי,
כן. רב שמעון
בר יוחאי, נכון. אז הוא אמר לו, אני אלשין עליך למלכות.
הוא
אמר לו, שזה מדבר זה. הוא בא ללמוד אותו, לרבי עקיבא זה היה?
כן.
זה בסוף פסחים הגמרא נתבלת. כן, איפה? נכון, שם כתוב שהוא בא ואמר לו, שמה אפשר בזה? אז אני הסברתי פשט, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה פשט. שהוא בא ואמר לו, הוא אמר לו, תראה, אני מוכרח שתלמד אותי. הוא ענה לו, הרי הוא אמר לו, יותר ממה שהפרה רוצה, שהאגל רוצה ללעק, הפרה רוצה להניק. זאת אומרת, אני רוצה ללמד לך, אבל אני במצוח עכשיו מצב כזה. אז מה אומר לו, ילך ואלשיב? הוא אמר לו, תראה, אם אתה לא תלמד תורה, זה פיקוח נפש. אני מסוגל להגיע למצב שאני אלך ואלשין, אני אגיד, מגיע לו שיעשו לו מי יודע מה. כמו שרבי עקיבא אמר כשהוא היה מארץ. אם אתה לא תלמד אותי תורה, אני יכול להיות עקום כזה, שאני מסוגל להגיד לאנשי למלכות, כי אני חושב שמגיע לך. אני חייב את התורה, חייב לחיות.
אז הוא היה בדרגה שהוא הבין שבלי תורה הוא יגיע להיות עקום? זאת אומרת, הוא הבין שאתה, רבי עקיבא.
לא, כשהוא היה אמר את זה, כן. כשהוא היה צעיר, כנראה, אם זה נכון, וגע. אבל זה לא בטוח שזה.
לא משנה, זה רבי שמעון בר יוחאי, לא משנה.
סוף דבר, אנחנו צריכים להיות שמחים ומאושרים בחלקנו. אשרינו מה טוב חלקנו. כל אחד בחלק שלו. אמר, אבל אחד אומר, כן, בטח, הרב צודק, אבל חוץ ממני, אני די מסכן, אבל בכל זאת. זאת הבעיה. אני הכי מסכן, אני יכול להגיד לכם. למה כולכם צעירים פה? יש לכם כל כך הרבה שנים, אפשר להשתנות, אפשר לדעת, אפשר ללמוד. אם אני הייתי בגיל של אנשים פה, כל כך הרבה, כל כך הרבה זמנים, נעשה את זה לפי זמנים, לא לפי שנים.
האם יכול להיות שהתורה תאיר לאדם בתחום אחד ובתחום אחר לא? זאת אומרת, אדם עוסק בתורה בתוך, הוא זוכה להערה ורואים שהוא בתחום אחד זה מאיר לו ובתחום אחר הוא חשוך. או שזה לא הגיוני, אם התורה היא מאירה, היא אמורה להאיר בכל הכיוונים.
מה אתה אומר? מבחינת הידע השכל?
לא השכל.
מבחינת השכל,
משהו לא עושה כל הדרך. מבחינת ההנהגה, לא שכל, לא שכל. זאת אומרת, רואים שבחוש מסוים אדם הוא מפותח מאוד, זאת אומרת שהתורה האירה לו מאוד. נניח הרב דיבר על רגישות, על כעס, על רגזנות. בתחום מסוים התורה מהירה לו מאוד, כך רואים אצל אנשים מסוימים. בתחום מסוים רואים שזה אטום וסתום, כאילו שזה ייתכן או שזה לא הגיוני.
החלק הוא יותר קשה, הוא לא
עובד עליו. זה יותר קשה, זה נכון. כשהתורה היא מהירה, זה אמורה להעיר.
אולי אם יש לו נטיות נפש,
זה יותר קל שזה יעיר. שם הפריסים הוא קשה.
זה יכול להיות, זאת אומרת שאדם צריך לשים לב, לפצוח.
אנשים אוהבים הרבה פעמים שמנקים למשל את הבית, אם לא עושים ניקיון יסודי, המסדרים את הכל את הכל, ויש
לי פינה
שדוחים שם את הכל את הכל שם, ומחולך רגע, אלא פסח לפעמים שם פותחים. זה אדם בנפשו גם, הוא לא רוצה לחטא דווקא בנקודות היותר רגישות.
אולי שם בין איזה יוצא ממש מחוזר.
זאת אומרת, כדי שזה יאיר בכל תחומים, אז צריך לפתוח בכל התחומים.
זה נפתוח, נכון.
מה שהרב אמר שיעקב ולבן, זאת אומרת יעקב לא רוצה לדבר, להיכנס לדו שיח עם לבן כדי לא לרדת בדרגה, כדי לא להתעסק בדברים נמוכים שהיה מקלקל את הנפש שלו.
הוא גם חשב שיש סיכוי, הוא לא יבין. מה הוא התווכח?
זה כיוון אחר.
מה הוא התווכח? אתה אומר, יגיד לו. הוא לא תשמע, אתה זוכר איך באת לפה. אם לבן היה אומר לו, שמע יעקב, בוא נשב לדבר. תגיד, איך באת לפה? אתה זוכר, התחננת עינת. אתה רצית מסתור מאחיך, אתה חושב שלא יודע את כל הזה, כן, אתה לא ברכות, עכשיו עוד אתה מדבר, אתה עושה את עצמך צדיק, אתה יכול להגיד לו כל מיני דברים כאלה, לספר לו עם המקלות, עם הכל, איזה בחייה. אפילו אנחנו, כל מיני אנשים שרואים ככה כזה.
הרב אמר, פושעים מקשלו בם.
מה?
הרב אמר שבהפטרה, אני חושב של אשכנזים, כתוב פושעים מקשלו בם.
עד לסוף הפטרה?
אני לא יודע.
תמיד אנחנו אומרים את הפסוק. אבל אם זה פה, זה מאוד מתאים.
הרב אמר שהרבנית אמרה את זה פה. הרב אמר, אני חושב שזה פה.
כן. אם כן, אז יש לי נקלי שם. כן, הפסוק האחרון. יעקב אומר פה בשם אשתי משהו, אז אני צריך להגיד את זה. כך הוא אומר. ההפטרה, מה, הספרדים אומרים הפטרה אחרת? לא מוצא לכם בעיני
בישלח. לא, בישלח.
לא רוצים להגיד
בעלת. זה מה שדיברו פה.
אבל הפסוק האחרון של ההפטרה של האשכנזים זה מי חכם, ראית האמת, מי חכם יבן אלה נבון וידעם, כי ישרים דרכי השם וצדיקים הלכו בם ופושעים ייכשלו בם. חז"ל אומרים, בדרכי השם הם ייכשלו. ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, אותו דבר. הפושע רואה את הכל ככה עקום, ואותו דבר הוא יכול לקשל, וזה בכל דבר. אדם אומר איזה משהו, איזה רעיון, האדם הלא בסדר, הוא מנצל את זה לרעה. את אותם הדברים, גם בחז"ל וגם בשומע מדברים. אז למה זה נכתב דווקא פה בהפטרה? כי זה בדיוק מתאים לפרשה שלנו. אתה יכול לראות את הדברים כך ויכול לראות אותם כך. מי שרוצה אומר, תראו את יעקב אבינו, כמה הוא רימה כל החיים שלו. אז מי שלומד יודע שזה היה ניסיונות החיים, והוא הגיע לתיתן אמת ליעקב. כל מידתו של יעקב זה אמת. נתנו לו להתמודד ולהישאר אמיתי כל החיים שלו, גם בבטן. התכונה הזאת הייתה לו כבר שהוא לידו חזד בא כבשר, ואחר כך עם הברכות והכל הוא התמודד, התמודד, שלחו אותו ללבן ויצא שלם ויבוא יעקב שלם, כמו שהתורה אומרת. וזה מידת האמת שלו, כמו חזד לאברהם תיתן אמת ליעקב. אבל אם רוצים לראות אחרת, אפשר. ויש ליצים שככה מדברים. מדברים בדרשות גם כן. מי שזוכה לשמוע אותה, זוכה למרכאות. אין ברירה, שומעים לפעמים ככה, כל אדם מדברים. ואין מה להגיד, מה אתה יכול להגיד? מה אתה יכול להגיד? עכשיו גם מישהו אמר לי שם, בירוסין שהייתי. מישהו אמר לי שם איזה דבר, מה יכול להיות להגיד לזה? הוא דיבר שיעקב שנא את לאה, הנה כמה אמר לי איזה בוק שלם שם. אני יכול להסביר לו.
אתה רואה חסד להגשים.
פשוט הוא שנא אותה, כי היה איש אמת עד הסוף. והוא חשב שהיא לא עשתה בסדר. היא הייתה צריכה לגלות.
אה, לא הייתה צריכה שאתה תקוי לה עם האבא.
הייתה צריכה לגלות לו.
שמה?
שהיא לאה ולא רחל.
אבל היא ענתה לו.
אז הוא כעס.
אבל היא ענתה לו. אבל היא ענתה לו. היא ענתה לו בעצם, היא אמרה לו, אבל אתה עשית בדיוק את אותו דבר כמוני.
בסדר.
אבל היא רצתה לזכות בו. אבל היא
צריכה לגלות לו מוכני. בסדר, אז מי אומר שזה מותר על חשבון השני? זה שאלה.
כמו שהוא עשה.
קודם כל, הוא עלה איתמר בן דוד. הוא הלך בנבואה. חוץ זה הגרא אומר, כתוב שם שהוא אמר, לו אם מושני אביב הייתי בעיניו כתעתע. הוא אומר הגרא שלו זה לשון הלוואי, הלוואי שאבי יתפוס אותי, כי הוא לא יכול לסבול שזה יהיה בשקר. רק האמא אמרה לו, וכתוב וי ירח, וי וי וי, כך כתוב בחז"ל. אמר וי וי וי, זה ניסיון נגד האמת.
מה אמרה פעם
כזה? היה אכפת לו.
זאת אומרת, זה ניסיון הכי גדול, שכיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות את זה דרך, כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה דרך רבקה שהוא יעשה את זה, וזה נגד המציאות שלו, בכל אופן הוא עושה, והוא נשאר אמיתי גם אחרי המעשה.
וכל העניין.
וגם משעת מה יעשה.
מה אמרה פעם כזה? שולך לשחוק מישהו למות שהוא... אבל זה לא אומר שאדם יכול לבד להחליט לעצמו על חשבון השני? זה שאלה גדולה.
אני לא חליטה, אבא שלה.
לזכות לילדים מותר לה לרמות.
אבל אבא שלה...
מה לא היה לו?
אבא שלה ציווה עליה.
אז מה יש אבא שלה? הוא יערוג אותה.
אמר לו במקום
אחד.